طول به صغير اسخوشا شوي او وازو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, ג' בסיוון, היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה טרם קבלת התורה, חג מתן תורה, ממזיין לעומר, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, מסכת יומה, דפים למד ג' ולמד ד'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך כתוב בפתק שתלה המשגיח רבי שלמה וול בזכר צדיק לברכה בישיבתו. קיבלתי ממורי ורבי זצל, הגאון רבי שמואל חרקובר, כי שלושת ימי הגבלה הם סגולה, מי שלומד בהם בהתמדה רבה ממש בלי ביטול תורה לרגע, שזוהי סגולה להצלחה לכל השנה בעלייה בתורה. הוא אמר לי שזה כתוב בספרים הקדושים. ערב שבת קודש, פרשת במדבר, היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה טרם קבלת התורה, ולמה ניתנה התורה במדבר? ניתנה תורה דימוס פרסיה במקום הפקר, שאילו ניתנה בארץ ישראל, היו אומרים אומות העולם, אין להם חלק בה, לפיכך ניתנה תורה בפרסיה, במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל. לא ניתנה בארץ ישראל שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר, לפי שניתנה בארצו, לפיכך לא קיבלנו אותה. מה מתברק מכל מעדנים, כך אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמונע עצמו מכל מעדנים. דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? שנאמר בתהילים קוף ג' ברוך הוא השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו מתחילה עושי ואחר כך לשמוע. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל וקשרו לו בית כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיוון שחטאו ישראל ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום. והתייצבו בתחתית ההר אמר רב עבדי מבר חמה מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כי גיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אף על פי שכבר אמרו נעשה ונשמע אלא שכיוון שכבר קיבלו השוב אינם יכולים לחזור בהם לעולם. אמר רבי יצחק ראויים היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים שתינתן להם התורה מיד. אלא אמר הקדוש ברוך הוא עדיין לא בזיבם של בני ישראל משיעבוד טית ולבינים יצאו ואין יכולים לקבל את התורה מיד. משל למה הדבר דומה למלך שעמד בנו מחוליו ואמר לו הפדגוג ילך בנך לאסקולה שלי. אמר עדיין לא בזיבו של בני ואתה אומר ילך בנך לאסקולה שלי. אלא יתעדן בני שניים ושלושה ירחים במאכל ובמשתה ויברי ואחר כך ילך לאסקולה שלך. כך אמר הקדוש ברוך הוא עדיין לא בזיבם של בני משיעבוד טית ולבינים יצאו. ואני נותן להם את התורה אלא יתעדנו בני שניים ושלושה חודשים במן ובהר וסלב ואחר כך אני נותן להם את התורה. אמר רבי יהושע בן לוי, כשיצאו ישראל ממצרים, היו בהם בעלי מומים מעבודת פרך, שהיו עושים בטיטו ולבינים, והייתה אבן נופלת מן הבניין ושוברת את ידו וקוטעת את רגלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אינו דין שאתן תורתי לבעלי מומים, מה עשה? רמז למלאכי השרת וירדו וריפו אותם. וכל העם רואים את הקולות, מלמד שלא היו בהם סומים. מכלל שנאמר, אתה הורית על הדעת, מלמד שלא היו בהם טיפשים. ומכלל שנאמר, ויענו כל העם יחדיו, מלמד שלא היו בהם מלמים. מכלל שנאמר מן השמיים משמיעך את קולו מלמד שלא יהיו בהם חרשים. ומכלל שנאמר אתם ניצבים מלמד שלא יהיו בהם חיגרים. ומניין שלא היה בהם אחד חושש בראשו וחש בשיניו תלמוד לומר ואין בשבטיו כושל. את הקולות בנועק שבעולם אי אפשר לראות את הקול אבל כאן ראו את הקולות ואת הלפידים. כיוון שראו את הלפידים כך ראו את הקולות. לא עמד דור ולא עתיד דור לעמוד הראויים לקבל את התורה כאותו דור. ערב שבת קודש פרשת במדבר, תלמוד תורתנו ולרפואת כל חולי עמך בית ישראל, ובתוכם כל הפצועים באסון הנורא בל"ג בעומר, במירון ולהבדיל בין חיים לחיים, לעילוי נשמתם של הקדושים שנהרגו באותו אסון נורא בל"ג בעומר תשפ"א. הנה לפנינו שיחתו המופלאה של הגאון רבי רחמיאל קרם, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו התאורה לגנזי מרומים בערב חג הפסח השתה, אודות דקדוק הדין, פרשת במדבר. נאמר בפרשה, ביום הקוטי כל בחור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בחור בישראל. למדנו מהכתובים כי הבחורים הוקדשו לעבודת השם עם מכת בחורות. טעם זה אומר דרשני. מחימה לבחורות בני ישראל המתקדשים לעבודת בית המקדש עם בחורי מצרים אשר נפחו את נשמתם בליל יציאתם של בני ישראל ממצרים, וכי מפני שהללו פרשו למיטה נבחרו הללו לעבודה. כמה הסברים נאמרו בסוגיה הזו, ולמבט מיוחד זכתה הפרשה הזו במשנתה של סלבודקה. באחת משיחותיו לפני שומעי לקחו, הרצה הסבא, מרן רבי נתן צבי פינקל, זכר צדיק לברכה, את הסברו להקדשתן של הבחורות. ליל יציאת מצרים היה גם ליל מכת בחורות. היה זה גם לילה של חרדה עבור בחורי ישראל. מכל עבר ראו את בחורי המצרים גוססים, אשר הוקו בדיוק בחצות הלילה, אבל התייסרו עד לאור הבוקר, שעה שיצתה נשמתם. המראות שראו והצעקות שקלטה אוזנם, גרמו להם לחרדה, והרי ככלות הכל, גם הם בחורים. הרעה יכולה להגיע גם עליהם. עצם מחשבות אלו גרמו לחרדה, אשר לא עזבה אותה עמד ליציאתם ממצרים. כפיצוי לאותה חרדה, אלא הקדוש ברוך הוא את הבחורים למדרגה עליונה, והם התקדשו בקדושה מיוחדת. ועדיין אנו תמאים, כלום לא הבטיח הקדוש ברוך הוא כי שערה משערות ראשם של הבחורים לא תיפול ארצה? הלא כך נאמר למשה רבינו, והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף, ולכל בני ישראל וחרץ כלב לשונו, למאיש ועד באימה למען תידון, אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. מאוחר לכך נצטוו ישראל לקחת מדם הפסח ולתת על המזוזות ועל המשקוף, כדי שיהיה להם אדם לאות על הבתים. ושוב נאמר להם, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם ולא יבחם נגף למשחית באקותי, בארץ מצרים, ממה איפה חששו בחורי ישראל? אבל מסתבר שלמרות כל ההבטחות והאותות שקדמו למכת בחורות, לא היה ליבם של הבחורים שלם, והם חיו בתחושת פחד כלשהי. נגרמה להם אי נעימות מסוימת באותו לילה, וישיבתם ליד הפסח יחד עם שאר אחיהם לא הייתה בשמחה שלמה כשל האחרים. חרדת מה הייתה מהולה בתקוות היציאה שלהם. לחרדה זו, קטנה ככל שתהיה, קבע הקדוש ברוך הוא תשלום של פיצוי. אמנם הרגשת פחד מה לובתה את כל בני העם היהודי משך כל המכות, אבל בגורלם של הבחורים נפלה הרגשה נוספת של פחד כזו אשר לא הייתה מנת חלקם של שאר בני העם. כי חסד השם הוא ללא שיעור וללא גבול, גם מעט סבל וקורטוב צער מחושבים ונרשמים כנקודת זכות. הקדוש ברוך הוא חפץ בטובתם של בריאותיו, וכאשר חפץ זה חסר שיעור כלשהו, נקבע לכך מחיר. כל סבל, כל אי נעימות וכל מה שנחשב כחריגה הגורמת חשש כלשהו נלקחים בחשבון של מעלה ומשולמים בעין יפה. כי שום צער, גם הקטן והאגבי, אשר רק חלף והמצטער בקושי זוכר אותו, לא הולך לאיבוד, הכל נרשם, הכל מתויק. הערכה כזו של מעט אי נעימות ומתח מצאו חכמינו גם במרכזה של פרשת התוכחה. כתוב אומר, והיו חייך תלויים לך מנגד ופחדת יומם ולילה ולא תאמין בחייך. פסוק זה נדרש על ידי חכמינו כך, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה הלוקח תבואה משנה לשנה שאין לו קרקע לזרוע, והיו חייו תלויים שאינו יודע אם יהיו לו מעות לשנה הבאה, ופחדת יומם ולילה, זה הלוקח תבואה מערב שבת לערב שבת, ולא תאמין בחייך, זה הסומך על הפלטר. המתח שיחסו חזל לאנשים השונים המנויים כאן נראה לנו כתמוע מעט, וכי מה כללה מצאו במי שקונה תבואתו בכל ערב שבת? עוד יותר קשה להבין את עבריהם על מי שלוקח משנה לשנה, והרי רוב רובם של בני אדם נוהג כך. כולנו קונים במקולת, בחנות ירקות, ואיננו חשים בכך צער כלשהו. האם גם אנו היינו רואים את מי שהכין את מזונותיו לשנה שלמה כמי שחייו תלויים לו מנגד? מסתבר איפה שאין מקום לשאלה הזו, אלא מתוך ששונה קנה המידה שלנו בממדי תענוגות האדם ובמושגי החיים מזה שבו הקדוש ברוך הוא מודד. וקנה מידתו של הקדוש ברוך הוא אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מקור החסד והאהבה, והוא חפץ בתענוגותיהם המלאים של ברואיו. תענוג מלא משמעו כזה, אשר אין בו כל נדנות צער, דאגה או חשש מה. אדם שאין לו קרקע לזריעה ואוצרותיו אינם מלאים תבואה שתספיק לשנים הבאות, נחשב כמי שחייו אינם בטוחים, ובמושגי הערכה האלוקיים הוא נחשב כמי שנרשמה מניעה גדולה בשלוותו ובמנוחתו הדרושה לו. והדברים מגיעים עד כדי כך שמכתירים את חייו שתלויים לו מנגד, ולא עוד אלא שכללה זו עם האחרונות שבפרשת התוכחה ולפי הנראה מהחמורות. בזוהר נאמר שרבי שמעון קובע שהכללה הנוראה ביותר והיו חייך תלויים לך מנגד. הוסיף הסבא וטען כי אם הקדוש ברוך הוא מעריך את סבלותיו של האדם לפי קני מידה זה, הרי שגם על האדם להעריך כך את עצמו ועליו לחוש כך. כי אם התורה הזהירה את בני ישראל בדברי תוכחה כאלו שאם לא ילכו בדרך השם יאלצו לקנות תבואה לשלוש שנים או לשנה אחת, הרי ודאי הרגישו השומעים במחסור הזה ואף ראו בו כללה איומה ועונש חמור שיש בו כדי הרתעה. ומכיוון שתוכחה זו נאמרה לכל הדורות וגם לדורנו בכלל, הרי שגם עלינו לחוש בזה ולראות בצורת החיים שלנו כללה ועינויים מרים. לכשתמצא לומר, הדברים מפורשים בגמרא, קבלה בידינו כי איסורים מחפרים, וכי הרבה נגרע מעונשו של אדם למעלה בשל איסורים שסבל למטה. מי שחי תחת ידיעה זו רואה את האיסורים במבט שונה מעט, וגם אם אינו מבקש ודורש להם, כדברי רב לזר בן רב שמעון, במסכת בבא מציעא בדף דף, אבל הוא מלא סיפוק לאחר שחלפו. הוא רואה בהם השקעה כמו כל השקעה כואבת אחרת. חכמינו אשר רצו ללמד אותנו פרק בהשקעה הזו שבאה בדרך האיסורים הציבו את שאלתם, עד איכן תכלית איסורים? כלומר, מהו הגבול המפריש בין הנורמה, המקובל והמצוי, לבין מה שאפשר כבר לראות אותו כאיסורים המחפרים? האמורה רבי אלעזר השיב על כך, כל שהרגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו, גמרא במסכת תירחין בדף ט' זין, לא צריך להתייסר במחלה אנושה רחמנה ליצלן כדי להיחשב כבעל איסורים. אם כי ודאי אלו איסורים ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל כבעל איסורים נמוכים יותר נחשב אפילו מי שהשקיע זמן ומרץ בתפירתה של חליפה חדשה אשר התגלתה לבסוף, כי אינה תואמת את ממדי גופו. לאדם זה אין כל כאב הוא לא חש בגופו, אבל מפח הנפש והאכזבה שנחל נחשבים אף הם כאיסורים. אבל דעתם של חכמי הגמרא לא נחה בתשובה הזו, הם ראו בזה משום הפרזה לכיוון שכנגד. דעתם הייתה כי אפילו הרבה פחות מכך יש להחשיב כאיסורים. וכך אומרת הגמרא, מה תקיף לרב זעירה ואיתימה? רבי שמואל בר נחמני מקשה על כך רב זעירה, ויש אומרים שהקשה זאת רב שמואל בר נחמני, גדולה מזו אמרו, אפילו נתכוונו למזוג לו בחמין ומזגו לו בצונן, בצונן ומזגו לו בחמין. ואת אמרת כולי היי, ואתה אומר שהגבול התחתון של האיסורים זה אם תפרו לו בגד ולא עולה עליו? הרי רואים אנו דרגה נמוכה יותר שכבר נחשב כאיסורים. מר בריידר אבינה אמר אפילו נהפך לו חלוקו. דעה נוספת, בשם רבא או רב חיסדא או רב יצחק, או בברייתא נאמר אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלוש ועלו בידו שתיים. וכי מה קרה למי שנהפך לו חלוקו? ייכנס שוב למלתחה ויהפוך את בגדיו, וגם אלו איסורים. כיצד היינו מתייחסים אם היינו שומעים מישהו הרוטן כי עליו להכניס את ידיו לכיסו פעם שנייה, כי לא כל הסכום שרצה עלה בידו בפעם הראשונה? תשובותיהם של חכמינו הרחוקות כל כך מהתשובות שאנחנו היינו נותנים לשאלת תכלית האיסורים, מלמדות אותנו עד כמה רחוקה הבנתנו מהבנה נכונה של מושג האיסורים ודקדוק הדין של הקדוש ברוך הוא. כדין פרוטה כדין מאה גם בחשבון איסורים. איסורי שכול לא עלינו ואיסורי איוב נחשבים כאיסורים קשים ומרים, אבל גם איסורי מי שנהפך לו חלוקו נחשבים כאיסורים. מרן בעל אביעזרי זצ"ל סיפר את ששמע מפי מרן הרב מבריסק זצ"ל על מסורת שהייתה בידו מאבותיו. עד לרבינו הגרח מבלוז'ין זצ"ל, המסורת סיפרה על רעייתו של אדוננו הגרח זצ"ל, אשר התעסקה בגביית צדקה יחד עם חברתה, אישה מנשות וילנה. השתיים היו מחטטות את רגליהם בסמטאות הגטו היהודי שבווילנה כדי לאסוף כסף לעזרתן של משפחות עניות. בשיחה אחת שקיימו ביניהם, הסכימו בתקיעת כף, כמי שתסתלק ראשונה מהעולם, תבוא לספר לחברתה על הנעשה בעולם האמת. נקפו שנים וחברתה של אשת הגרח הסתלקה לעולמה, היא הייתה הראשונה מבין השתיים, והרבנית חנה, אשת הגרא, ציפתה לבואה בחלום. זמן מה חלף עד שלבסוף נתגלתה בחלום לראיית הגרא. אין לי רשות לגלות לך מה נעשה בשמיים, פתחה את שיחתה, ומיד הוסיפה, כי בשל מחויבותה לתקיעת הקף שתקעה, קיבלה רשות מהשמיים לספר דבר אחד. אז זוכרת את אמרה, פעם הלכנו יחד לאסוף צדקה, ובדרכנו נכנסנו לאישה פלוני כדי להטרים אותה, אבל היא לא נמצאה בביתה, המשכנו בדרכנו, עד שלפתע ראינו אותה פוסעת לעברנו בצדו השני של הרחוב. הרמת זה תידך ותוך שאת מצביעה לעברה אמרת לי כי הנה אם הוא מולנו. עברנו יחד לעברו השני של הרחוב ואכן התרמנו אותה. זוכרת את? ובכן המשיכה את שיחתה הקצרה, הכסף שנקבע על ידינו רשום כאן כמצווה שנעשתה על ידי שתינו. הדרך שצעדנו ופסיעותינו רשומות שווה בשווה על שם שתינו. אבל בזכותך הבלעדית רשומה כאן אותה הרמת אצבע שבה ביקשת לומר לי כי האישה צועדת לידינו. גם פעולה קטנה זו רשומה כאן. ובדרך אגב, מרן ראש הישיבה זצ"ל סיפר כי עובדה זו נרשמה גם בפנקס הקהילה של יהודי וילנה, והוא ראה את זה רשום שם. בשירת האזינו נאמר, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. סגנונו של הפסוק הזה נראה לנו כפטלטול מעט. אם חותמו של הקדוש ברוך הוא אמונה, הרי ודאי שאינו עושה כל עוול. האם לאחר שנקבע תוארו כתמים וכמי שכל דרכיו משפט יש להוסיף, כי אינו פועל כל עוול? את הביור של העלן יש המייחסים לרבי ישראל מסלן זצל, ויש המייחסים אותו למעלה בקודש לאדוננו הגרא זצל. משפט הנערך בעולמנו, עולם המעשה, לעולם לא יכול למצות את הצדק עד תומו. בית משפט דן כל אחד לפי מה שהוא, ואין בכוחו גם אם ירצה להביא בחשבון את כל הגורמים הנוגעים. אם לדוגמה נתפס ליסטים ונגמר דינו למיטה, לא יוכלו השופטים להביא במערכת השיקולים שלהם את צערה של רעייתו אשר נשארה ללא משענת, או את צערם של הילדים אשר כלל לא ידעו ממעשיו ומושחתים של אביהם. בית המשפט אינו יכול ולא רשאי להיכנס או להכניס במערכת שיקוליו את העונשים הצדדיים הנגרמים ל-101 נפשות שמסביב. אם יחליט לנהוג כך, לא יבוא אדם לעולם על עונשו, תמיד יימצא גורם שניזוק בעקיפין וההתחשבות בו תמנע את הענשתו של הפושע. בית המשפט דן את הפושע בצדק ובאמונה, אבל בעקיפין גורם עוול לגורמים צדדיים שונים. כך בית משפט אזרחי, וכך להבדיל בין קודש לחול, בין דין הדן על פי חוקי התורה. מצב זה הוא כורח המציאות וכך טבעו של עולם. שונה היא הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולמו, שעה שנגזרת מיטה על מישהו בבית דין של מעלה, נלקחים בחשבון כל הגורמים הצדדיים שמסביב, נשקלים גם צערה של האלמנה של היתומים ושל כל המכירים. אפילו צערו של מי שברשותו עבד האיש נלקח בחשבון, שהרי יחסר לו פועל. איסוריהם של כל הסובבים נרשמים יחד עם איסוריו של הפרט שבמרכז. זהו שאמר הכתוב, הצור תמים פועלו, פעולתו שלימה ותמימה, ויש בה כדי להקיף את כל הגורמים הקשורים בעקיפין ובגרמה דגרמה. ולכן גם לא מסתפק הפסוק בהכתרתו של הקדוש ברוך הוא כמי שפועל באמונה. לתואר זה יכול גם בן תמותה לזכות כאשר ידון משפט אמת. אבל הקדוש ברוך הוא שופט באופן שבו אין כל עוול שהוא משום פינה שמסביב. הידיעה כי כל פירור כאב וקורטוב צער נרשמים ומתועדים ליום פקודה, עשויה לנסוך עידוד רב באילו הרואים את עצמם כמתייסרים. עליהם לדעת כי גם אם הם כואבים ומתייסרים, אין כאבם בחינם. יבוא יום והכאב ישולם. ישולם כגן עדן נוסף או כמחיקת עוונות. כך נאמר בתניא באיגרת התשובה, בטעם השמחה בייסורי הגוף לפי שהיא טובה גדולה ועצומה לנפש החוטאת, למרכה בעולם הזה ולהצילה מהמירוק בגיהנום. ובפרט בדורנו אלה שאין יכולת להתענות כפי מספר הצומות שבתיקוני תשובה מהאריזל והצריכות למירוק הנפש להצילה מהמירוק בגיהנום. כך גם מבאר רבינו הגרא את דבריו של שלמה המלך בספר משלי, הן צדיק בארץ ישולם ואף כי רשע וחוטא. מפרש הגרא שהוא צריך להשלים עצמו כאן בעולם הזה, ואין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, לכן יש לו ייסורים בעולם הזה. וכן אמרו חכמינו במדרש תנחומא על הפסוק דום לה השם והתחולל לו, בתהילים למד זין, צפה לקדוש ברוך הוא, אם הביאו לך ייסורים אל תהיה מבעט בהם, אלא הווה מקבלם בחלילים. שכן היה אומר רבינו הגרא, לולי הייסורים לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בדין של מעלה. ויהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתרגילנו בתורתך ותדבקנו במצוותיך, ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ויזיון. מתוך הספר ותלמודו בידו של הגאון רבי רחמיאל קרם, זכר צדיק לברכה, ויהיו הדברים ותלמודינו לעילוי נשמתו הגדולה, וימליץ טוב בעדינו, בעד משפחתו ובעד כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה שין פי דלת, מצווה תקיעת חצוצרות במקדש ובמלחמה. משורשי המצווה, לפי שבשעת הקורבן היו צריכים לכוון דעתם יפה בעניינו, כמו שידוע שהוא נפסל במחשבות ידועות, וגם כן צריך הקורבן כוונה שלימה לפני אדון הכל שציוונו עליו. וגם כן בעת הצרה צריך האדם כיוון גדול בהתחננו לפני בוראו שירחם עליו ויצילהו מצרתו. ולכן נצטבו בתקיעת החצוצרות בעיתים אלה, לפי שהאדם מיותו בעל חומר צריך התעוררות גדולה אל הדברים. כי הטבע מבלי מעיר יעמוד כישן, ואין דבר יעוררהו כמו קולות הניגון ידוע הדבר. וכל שכן כל החצוצרות שהוא הקול הגדול שבכל כלי ניגון, ועוד יש תועלת נמצא בכל החצוצרות לפי הדומה מלבד ההתעוררות אל הכוונה כי בכוח הקולות יסיר האדם מליבו מחשבת שער עסקי העולם ולא ייתן לב באותה שעה כי אם בדבר הקורבן ומה העריך וידוע זה לכל אשר איתה אוזן לשמוע חצוצרות וכל שופר בכוונה. זוהי מצווה שין פי דלת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך בתורה שבכתב וכעת בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף למד ב' במסכת יומא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. מה הכוונה בגדי זהב כפרתה מרובה? והתשובה לרשי בגדי זהב מחפרים על אבון ובגדי לבן מחפרים רק על תומת מקדש וקודשיו. לתוספות ישנים, בגדי זהב מחפרים הרבה משך כל השנה, מה שאין כן בגדי לבן שאין מחפר בהם אלא ביום הכיפורים. שאלה שנייה, לרב חיסדא, האם הקידוש ידיים ורגליים נעשה כאשר הכהן לבוש? והתשובה לרבנן, כל הקידושים נעשים כאשר הוא לבוש. לרבי מאיר, הקידוש הראשון נעשה כשהוא פשוט, והשני כשהוא לבוש. לרבי, כל הקידושים כשהוא פשוט. שאלה שלישית, מהו שיעור שחיטה מדינה והתשובה? רוב סימן אחד באוף, רוב שני סימנים בבהמה. שאלה רביעית, מהו שיעור שחיטה לכתחילה ומדוע? והתשובה כל שני סימנים בבהמה כדי שיצא אדם יפה. והשאלה האחרונה על דף למד בית הייתה, אם לא מרק כהן אחר, האם כשר הקורבן? והתשובה כן, כיוון שכבר נשחטו רוב שני הסימנים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותה שלמדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף למד ב' במסכת יומא. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ג' בסיוון, ערב שבת קודש פרשת במדבר תשפ"א. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד' במסכת יומא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד ב' 9 שורות לפני סוף הדף. בנקודותיים ומן המילים הביאו לו את התמיד כרצו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. חוזרת הגמרא לדון בביאור משנתנו לגבי אופן שחיטת התמיד ביום הכיפורים. ומבררת הגמרא שני עניינים. א', מה זה הביאור כרצו? ב', מה החילוק בין קריצת בהמה לבין שחיטה? שנינו במשנה לאל בדף למד א' עמוד ב', את סדר עבודת קורבן התמיד של שחר ביום הכיפורים. הביאו לו לכהן הגדול את הטלה לקורבן תמיד של שחר, ומיד במהירות כרצו חתך בצברו של הקורבן את רוב שני הסימנים קנה ובשת, שזוהי שחיטה כשירה, והניח את הסכין ולקח מזרק לקבלת אדם. ומירק גמר כהן אחר את מעשה השחיטה על ידו בשבילו, ומצווה מדברי סופרים למרק כדי שאדם ייצא יפה, ובשעה שהיה זה ממרק, קיבל הכהן הגדול את הדם לתוך המזרק שבידו, ואחר כך הוליך את הדם וזרקו על המזבח החיצון שתי מתנות שאין ארבע. שואלת הגמרא, מהי כרצו? מה הפירוש המילה כרצו? אמר, אולה לישנה דקטלה, לשון של הריגה הוא. אמר רב נחמן בר יצחק, מהי קרא, מהו הפסוק שמבואר בו הלשון הזה? שנאמר בספר ירמיהו, פרק מ"ו פסוק כ', אגלה יפהפייה מצרים קרץ מצפון בבא. פסוק זה נאמר בנבואת ירמיה על חורבן מצרים ביד בבל. שואלת הגמרא, מהי משמע, כיצד משמע מכאן שקרץ זה לשון הריגה? כדי מתרגם רב יוסף, כפי שמסר רב יוסף, על פי תרגום יונתן בן עוזיאל. רש"י במסכת קידושין בדף י"ג כותב שרב יוסף היה בקיא בתרגום נביאים שתרגם יונתן בן עוזיאל. והמאירי כותב שמחמת היותו של רב יוסף סגי נאור, לא היה יכול ללמוד פסוקי תנ"ך שהם דברים שבכתב אין אדם רשאי לאומרם בעל פה, לפיכך היה שונה את התרגום שהוא תורה שבעל פה, לכך נעשה בקיא בו. אז תרגם רב יוסף על פי תרגום יונתן בן עוזיאל את הפסוק אגלה יפהפייה מצרים קרץ מצפון בבא, מלכה יהי אבי מצרים הממין קתולין מציפונה ייתון עלה. ממלכה יפה עם מצרים, עמים קטלניים מהצפון, היינו בבל שהיא צפונית לארץ מצרים, יבואו עליה ויחתכו ויחרטו אותה. אומר המלבים שהמצרים היו מכבדים ומעריצים את השור ויחסו לו אלוהות, לכן המשיל הנביא את מצרים לעגלה. אחרי שביארה הגמרא את הלשון קרץ שהוא חיתוך ראש הבהמה, מבארת הגמרא מה בין קריצה לשחיטה. שואלת הגמרא, כרצו בחמה, כמה הוא שיעור החיתוך שעשה כהן גדול בצוואר הקורבן התמיד של שחר ביום הכיפורים? אמר אולה ברוב שניים, כלומר חיתוך רוב שני סימני השחיטה, וכן אמר רבי יוחנן ברוב שניים. וביאור הדברים, הלכה למשה מסיני ששחיטת בעל חיים על ידי ששוחטים בסכין את שני הסימנים שבצווארו, כמובן במסכת חולין דף כוח עמוד א', ואילו הם הקנה מעין צינור פנימי עשוי טבעות טבעות, תחילתו בקצה הגרון וסופו בריאה, ודרכו עובר האוויר מאף אל הריאה. הסימן השני בוושט, גם הוא צינור פנימי ארוך תחילתו בלוע וסופו בקרס, ודרכו עוברים אוכלים ומשקים מהפל מערכת העיכול. לכתחיל החובה לשחוט את שני הסימנים לחלוטין, אבל בדיעבד אם נשחט רובו של הקנה ורובו של הוושט, השחיטה כשירה. ובאופן הזה מתפרש המעשה של קריצה. כלומר, הכהן גדול חותך את רוב שני הסימנים שהוא השיעור המצומצם של שחיטה, ומאחר שבדרך כלל שוחטים את שני הסימנים חיתוך מוחלט, ואילו כאן מדובר בשחיטת רוב הסימנים, ולא כולם, לכן שינה תנה את לשונו ונקט כרצו במקום ושחטו. מוסיפה הגמרא, ואף ריש לקיש סבר כאולה ורבי יוחנן, שכרצו היינו ברוב שניים. והגמרא מוכיחה מדבריו שהוא סובר כך, דאמר ריש לקיש, וכי מאחר ששנינו ברישה של המשנה במסכת חולין בדף זך עמוד א', לגבי שחיטת עופות ובהמות, השוחט סימן אחד בעוף, ושניים, שני סימנים בבהמה שחיטתו כשרה, ורובו של אחד מהסימנים כמוהו, מאחר שמדברי התנא ברישה של המשנה מובן ששחיטת רוב שני סימנים נחשבת כשחיטה גמורה של הסימנים, קשה אם כן למה שוב שנינו בסיפה של המשנה הזו, רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשרה, הרי זה אותו הדין שכבר שנינו ברישה של המשנה, ובוודאי שלא כפה לתנא את לשונו לחינם. אלא טעמו של הטענה לפי ששנינו במסכת יומא, כאן אצלנו במשנתנו, בדף למד א' עמוד ב', את הדין הבא, הביאו לו לכהן הגדול ביום הכיפורים את קורבן התמיד, כרצו ומירק אחר, שחיטה על ידו וקיבל את הדם וזרקו. ואפשר לשאול כך, יכול הייתי לומר שאם לא מירק כהן אחר את השחיטה על ידו, היינו בשביל הכהן הגדול, יהיה מעשה השחיטה שעשה הכהן גדול פסול. ולפני שהגמרא מביאה את סיום מהלך דבריו של ריש לקיש, שמבאר את הסיפה של המשנה במסכת חולין על פי דברי משנתנו כאן במסכת יומא, חוזרת הגמרא לדברי השאלה שלו כדי לברר את כוונתו. אומרת הגמרא, ריש לקיש שאל, יכול לא מירק יהיה פסול. כלומר שריש לקיש סבר שאפשר לדייק מלשון התנא במשנתנו, שקריצה בלי מירוק היא שחיטה פסולה. שואלת עליו הגמרא, איך אפשר לומר זאת? הרי אם תאמר כן שהממרק עושה את עיקר השחיטה, הביא לעבודה באחר, נמצא שעבודת השחיטה נעשתה בידי כהן אחר ולא בידי הכהן הגדול. ותניה שנינו בברייתא, כל עבודות יום הכיפורים אינם כשרות אלא דווקא בו, בכהן הגדול. ומוטל על הכהן הגדול לקיים את עבודת השחיטה שאינה כשרה אלא בו ולא בכהן אחר. אלא מיישבת הגמרא אחי כאמר, כך אמר ריש לקיש, יכול לא מירק כהן אחר יהיה מעשה השחיטה פסול מדרבנן, משום שיתכן לומר שדווקא בשחיטה שאינה לצורך הוצאת הדם, כגון שחיטת בהמת חולין שמטרתה להתיר את אכילת בשר הבהמה, אז שחיטת רוב הסימנים נחשבת כשחיטה שלמה. מה שאין כן בבהמת קודשים שיש צורך בהוצאת הדם כדי לקיים בדם הקורבן מצוות זריקת הדם, יצריכו חכמים לשחוט את כל הסימנים. ואם שחט את רוב הסימנים, אין זו שחיטה שלמה, ולפיכך היה עולה לדעת לומר שפסלו החכמים. מבאר ריש לקיש, לכך שנינו, לכן שנה התנא במסכת חולין משנה יתירה, וכפה לדבריו ברישא ובסיפא. את ההלכה ששחיטת רוב הסימנים כשירה כדי לפרש את דברי התנא במשנתנו, במסכת יומא, שלא רק לגבי שחיטת חולין, רובו של שחיטת סימן אחד כמוהו, והשחיטה של רוב הסימנים היא שחיטה כשירה, אלא אף בשחיטת קודשים שהשחיטה היא לצורך הוצאת הדם, הדין הוא שרוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשירה. נמצא שכיוון ששחיטת רוב שניים בקורבן תמיד של יום הכיפורים שחיטה כשירה היא, הרי שעיקר השחיטה אינה מעשה המירוק אלא מעשה הקריצה. ומדברי ריש לקיש בביאור לשון התנא במשנה במסכת חולין למדנו שהוא גם כן סובר, כמו אולה ורבי יוחנן, שהלשון כרצו שנקט בו התנא במשנתנו, במסכת יומא בדף למד א' עמוד ב', היינו רוב שניים, רוב שני הסימנים, נחשב לשחיטה לכתחילה. שואלת הגמרא, וכי מאחר ששחיטת רוב שני סימנים נחשבת שחיטה כשרה לגמרי, דאפילו פסולה מדרבנן לקה, שאפילו מדרבנן אין בפסול, אם כן, למה לי למרק? מדוע צריך שכהן אחר ימרק את השחיטה אחר שקריצת הכהן הגדול היא שחיטה כשרה? מתרצת הגמרא, אכן, אין המירוק חלק ממעשה השחיטה. אבל מצווה היא למרק אחר הקריצה, כדי שאדם ייצא יפה מצוואר הקורבן, והכהן גדול יוכל לקבל לתוך המזרק את כל דמו של הקורבן. מביאה הגמרא את דברי אביי בעניין סדר העבודה בבית המקדש. אומרת הגמרא, אביי מסדר מערכה, אביי היה מסדר סדר המערכה, עבודות הנוהגות כל יום בבית המקדש, משמי דגמרה. על פי המקובל אצל בני הישיבה שקיבלו מרבותיהם. ומהרמב"ם בפירוש המשניות נראה שזו הלכה למשה מסיני. ואילו רבנו אליקים מפרש, אביי מסדר מערכה משמי דגמדה, שם של המורה. אומרת הגמרא, והסדר הוא עליבא דאבא שאול. וכפי שהתבאר להלן, הטבת הנרות לא הייתה נעשית בפעם אחת, אלא מתחילה היו מטיבים חמש נרות, ואז עושים עבודה אחרת, ושוב חוזרים ומטיבים את שני הנרות האחרונים. ולכמן בדף למד ג' עמוד ב', יש מחלוקת המוראים בטעם הדבר שצריך להפסיק בין הטבת חמש הנרות להטבת שתי הנרות. ונחלקו חכמים והבשאו לאל בדף י' עמוד ב', באיזו עבודה מפסיקים. לחכמים מפסיקים בהקטרת הקטורת, ולהבשאו מפסיקים בדם התמיד. ולדעתו, הקטרת הקטורת הייתה נעשית אחר הטבת כל הנרות. אם כן, אביי סידר את סדר המערכה כדעת אבא שאול, וכך סדרם. עריכת המערכה גדולה של עיצים שעל המזבח החיצון, שעליה מקריבים את האימורים והאיברים של הקורבנות, קודמת לעריכת עצי מערכה שנייה של קטורת. המערכה השנייה הייתה סמוכה לקרן מערבית דרומית במרחק 400 לצד צפון, כמו ששנינו במסכת תמיד, בדף חפתת עמוד א', שממנה נוטלים גיחלים למזבח הפנימי בבוקר ובערב להקטיר את הקטורת. משמע שסובר הבעיה שבכל יום היו רק שני מערכות, וזה כדעת רבי יהודה להלן בדף מ"ג עמוד ב'. ועריכת מערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גזרי עיצים שמוסיפים על המערכה הגדולה להרבות האש. מצווה מן התורה לתת על המערכה הגדולה שני גזרי עיצים, שנאמר לגבי המערכה הגדולה וביער עליה הכהן עיצים. מיעוט עיצים, שניים, מסביר הריטב"א. וסידור שני גזרי עיצים קודם לדישון לסילוק האפר והפחם מזבח הפנימי, מזבח הזהב, שבכל יום היו מדשנים את האפר שעליו קודם שהקטירו עליו את הקטורת. ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות, הוצאת השמן והפתילות שקבעו מחמשת הבזיחים שמתוך שבעת בזיחי המנורה. והטבת חמש נרות קודם לעבודות הנעשות בדם התמיד, דהיינו שחיטת התמיד וזריקת דמו. ועבודות הנעשות בדם התמיד קודם להטבת שתי הנרות הנותרות. והטבת שתי הנרות קודם להקטרת הקטורת על המזבח הפנימי. ומקטירים בכל יום משקל 100 דינרים, 50 בבוקר ו-50 בין הארבעים, כאמור ברמב"ם בהלכות מדין ומוספין, פרק ג' הלכות א' וב'. והקטרת הקטורת קודם להקטרת האיברים של התמיד על המזבח החיצון, והאיברים של התמיד קודמים למנחה של נסחים, עשירית האיפה הבאה עם התמיד. אם קורבן התמיד היו מביאים נסחים, כמפורש בתורה בספר במדבר פרק כוח פסוק ה', ועשירית האיפה סולת למנחה. ומנחה קודמת למנחת חביתין, מנחת כהן גדול שהיה מביא בכל יום. בכל יום היה הכהן גדול מקריב 12 חלות מעשירית האיפה סולת, עשויות על מחוות, מחציתן היה מקריב בבוקר עם תמיד של שחר, ומחציתן בערב עם תמיד של בין הארבעים. וחביתין קודמים לנסחים. ניסוך רביעית העין יין הבא עם התמיד, ונסחים קודמים למוספין בימים שמביאים קורבן מוסף. ומוספין הבאים בשבת קודמים להקטרת בזיחין של לבונה, שסידרו בשבת שעברה עם לחם הפנים. ומצווה לתת לבונה בסידור לחם הפנים שעל השולחן שבמקדש, והלבונה הייתה נתונה בשני בזיחים שתי כפות על שתי מערכות של לחם הפנים, ובשבת היו מסלקים את הישנות ומסדרים את החדשות, ומקטירים את הבזיחים על המזבח החיצון ומתירים את הלחם לאכילת הכהנים. ובזיחים כולל את צילוק הבזיחים הישנים והקטרתם וסידור בזיחים חדשים. כך רש"י במסכת פסחים דף נ"ח עמוד א'. ובזיחים קודמים לתמיד של בין הארבעים, שנאמר לגבי תמיד של שחר, והקטיר עליה חלבי השלמים, דורשים את המילה השלמים מלשון השלמה. וכך פירשו את הפסוק עליה על עולת התמיד של שחר האמורה בתחילת העניין, שנאמר בתחילת הפסוק וערך עליה העולה, ופסוק זה מדבר בעולת התמיד כמבואר לכמן בדף למד ד' עמוד א', השלם את הקרבת כל הקורבנות כולן ולא על התמיד של בין הארבעים, וללמד על תמיד של בין הארבעים שהוא אחרון לכל הקורבנות. כי לפי פשוטו של מקרא חלבי השלמים האמורים כאן, הם כנשמען. והזכירן הכתוב כאן, אף על פי שאינו מקומם, שהפסוק מדבר בעולה כדי ללמד שהם הביאו שלמים יחד עם עולת התמיד, העולה קודמת לחלבי השלמים. אבל רבותינו היה קשה להם מה עניין חלבי השלמים לכאן, והוצרכו להוציאן ממשמען ופרשו אותן מעניין השלמה. כאילו אמר השלם עליה על עולת התמיד כל הקורבנות של אותו היום, שלא יישאר מהם דבר מאוחר מתמיד של בין הארבעים, אלא יקטיר הכל אחר עולת התמיד של שחר, ואחר כך יקריב עולת התמיד של בין הארבעים. במקרא מסורס הוא כאילו כתוב והקטיר חלבי השלמים עליה. כך מסבירים רבי אליהו מזרחי והפנים יפות. ולמרות שפתחה הגמרא ואמרה שאביי קיבל את הדינים הללו משמי דה גמרא, מכל מקום הביאה עכשיו הגמרא ראיות לדבר הזה מן הפסוקים. כך מסביר הרמב"ם בפירוש המשניות. אמר מר ובו לאל דברי אביי, עריכת מערכה גדולה קודמת לעריכת מערכה שנייה של קטורת. מבררת הגמרא מנהלן מהיכן למדנו את הדין הזה. משיבה הגמרא דתניא, כך שנינו בביתה לקמן בדף ממהי עמוד א', נאמר בפסוק, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. מוקדה זו מערכה גדולה. ובהמשך הפסוק נאמר, ואש המזבח תוקד בו. תוקד זו מערכה שנייה של קטורת. ולמדנו שסידור מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה. ולימד הכתוב שהמערכה השנייה שממנה נוטלים גיחלים להקטרת הקטורת על המזבח הפנימי, תהיה על המזבח החיצון. שואלת הגמרא ואי פוחנה, אולי נאמר להפך, שמערכה שנייה קודמת למערכה גדולה. ואף על פי שבתורה נאמרה מערכה גדולה קודם, אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה. וגם מסתבר להקדים סידור המערכה השנייה, שתוקד בו שנאמר במערכה שנייה משמע שכבר מוקד קודם לכן. וסדר הפסוק אינו כסדר העבודה. משיבה הגמרא מסתברה שמערכה גדולה עדיפה יותר ויש לה קדימה, שכן כפרתה מרובה יותר ממערכה שנייה, שעל מערכה הראשונה קריבים כל הקורבנות חוץ מן הקטורת. דוחה הגמרא אדרבה, מערכה שנייה עדיפה ויש לה קדימה, שכן מכניסים ממנה גיחלים לפנים האיכל לקטורת. ורבינו אליקים גרס שמערכה שנייה עדיפה, שכן מכניסים ממנה גיחלים לפני ולפנים ביום הכיפורים לקודש הקודשים. תרץ את הגמרא אפילו אחי, אף על פי שמכניסים גיחלים ממערכה שנייה לפנים או לפני ולפנים, יש להקדים את המערכה הגדולה. שכן מה שכפרתה של מערכה גדולה מרובה, עדיפה יותר מהמעלה של הכנסת גיחלים לפנים, שיש במערכה השנייה. בבית אימא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, מסתבר להקדים את המערכה הגדולה, שהרי היא לא משכח עיצים. אם הוא לא מצא עיצים הראויים למערכה שנייה מלא מעייל, ממערכה גדולה, וכי אינו מכניס גיחלים ממערכה גדולה לצורך הקטורת, נמצא שגם היא, המערכה הגדולה, ראויה להכנסת גיחלים להיכל, ולכן יש להקדים את המערכה הגדולה למערכה השנייה. עוד אמר רביי, עריכת מערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גזרי עיצים שמוסיפים על המערכה הגדולה. מבררת הגמרא מנהלן מאיכן למדנו את הדין הזה. והגמרא מחפשת מקור לדין הזה, כיוון שמסברה יש להקדים שני גזרי עיצים למערכה שנייה, שסידור שני גזרי עיצים הוא חלק מהמערכה הגדולה, וכיוון שהתחיל בסידור המערכה הגדולה, יש לסיימה, ואחר כך להתחיל את המערכה השנייה. כך מסביר הריטב"א. משיבה הגמרא דכתיב, כתוב לגבי המערכה הגדולה, וביער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, ללמד שהכהן מוסיף שני גזרי עיצים על המערכה הגדולה, כי נאמר עיצים בלשון רבים ומיעוט רבים שניים. והפסוק הזה מדבר על המערכה הגדולה, שכן בסוף הפסוק נאמר וערך עליה העולה, והיינו המערכה הגדולה שעליה מקטירים את העולה. ומכך שנאמר עליה, משמע שרק על המערכה הגדולה מניחים שני גזרי עיצים ולא על חברתה. לא על המערכה השנייה של הקטורת, ומכך שהוצרח הפסוק למעט שלא יניח אותם על מערכה שנייה, מכלל זה נלמד, דהית לחברתה שבשעה שמסדר את הגזירים על המערכה הגדולה, כבר ישנה לחברתה, ישנה המערכה השנייה ואפשר לסדר עליה את העיצים. שאם לא כן, מדוע הוצרח למעט שלא יסדר עליה העיצים? מכאן שמערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גזרי עיצים. ומכל מקום הוצרחה התורה לכתוב את הפסוק ויש המזבח תוקד בו כדי ללמד, על המערכה השנייה שמסדרים אותה למזבח החיצון. שאם לא כן היינו אומרים שמסדרים אותה למזבח הפנימי, כמו שמסדרים את המערכה הגדולה על המזבח החיצון, כיוון שנעשית לצורך הקטורת שמקטירים על המזבח הפנימי. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, מכלל דאיקה חברתה. מקשה הגמרא, והי עליה מבא אלה לגופי, והרי הלשון של המילה עליה שבפסוק נצרח לגוף הדין, להשמיענו שצריך לסדר את העיצים דווקא למערכה ולא מהצד או בפני עצמם. אם כן, אין ללמוד מן הפסוק הזה שמערכה שנייה קודמת לסידור שני גזרי עצים. מתרץ את הגמרא תרי עליה כתיבי. נאמר פעמיים המילה עליה. נאמר בפסוק ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה. אחד נדרש לגופו, והשני ללמד שמערכה שנייה קודמת לסידור שני גזרי עצים. ועוד אמר רביי, סידור שני גזרי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי. מבאר את הגמרא אף על גב דאחה. על אף שכאן בסידור שני גזרי עצים כתיב בבוקר בבוקר, וגם אחה וגם כאן בדישון מזבח הפנימי כתיב, נאמר בבוקר בבוקר. כי בפסוק נאמר והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה. ובבוקר בבוקר מוסף גם על הקטרת הקטורת וגם על הטבת הנרות. וכיוון שהקטרת הקטורת נעשית בבוקר בבוקר, ממילא שמענו שגם דישון מזבח הפנימי נעשה בבוקר בבוקר, שאי אפשר להקטיר את הקטורת קודם דישון המזבח. אז היות ובשני גזרי העצים נאמר בבוקר בבוקר, וגם בדישון המזבח הפנימי נאמר בבוקר בבוקר, ואין הכרע איזה קודם, אפילו אחי אף על פי כן, דבר שהוא מכשיר ומתקן את הדבר עדיף, יש להקדים את סידור העיצים לדישון מזבח הפנימי, כיוון שהם מכשירים את הקטורת, שהרי מהם נוטלים גיחלים להקטיר את הקטורת. שסברה היא להצריך להקדים סידור העיצים, שאיך יעשה כל המצווה אם לא יתקן את המכשירים תחילה, ועוד שבלא גיחלים לא יוכלו להקטיר, אבל בלא דישון המזבח הפנימי יוכלו להקטיר. מקשה הגמרא מכשיר מה הניעו, מה אותו דבר שאמרנו שהוא מכשיר? שני גזרי עיצים, ואמרת, והרי אמרת לאל ששני גזרי עיצים למערכה גדולה, אז הם הולכים למערכה הגדולה שמסדרים אותם על המערכה הגדולה, ואילו לצורך הקטורת נוטלים גיחלים מהמערכה השנייה, אז נמצא שהם לא מכשירים את הקטורת. תרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, אף ששני גזרי עיצים לא היו משמשים לקטורת, מכל מקום מצינו שום עיצים. מצינו שם עיצים שמכשירים את הקטורת, דהיינו מערכה שנייה, על כן סידור עיצים קודם לדישון המזבח. רבינה אמר תירוץ אחר הטעם להקדמת סידור שני גזרי עיצים, הועיל והתחיל במערכה, גומר. היות והתחיל בסידור המערכות שעל המזבח החיצון, אז מסיים את עבודתו בהם ומסדר את שני גזרי העיצים קודם שידשן את המזבח הפנימי. רבשי אמר תירוץ נוסף, לעולם הטעם ששני גזרי עיצים קודמים, משום שהם מכשירים כמו שפירשנו לעיל. ומה שהקשו של הקטורת היו נוטלים גיחלים מהמערכה השנייה ואת הגזרי עיצים היו מסדרים על המערכה הגדולה, זו אינה קושייה. שהרי אילו משכח, אם הוא לא מצא עיצים למערכה השנייה, מי לא מאייל ממערכה גדולה, אם הוא לא מכניס גיחלים לקטורת ממערכה גדולה, ודאי שמכניס, ונמצא שגם שני גזרי עיצים הם מכשירים לקטורת. ועוד אמר רבי, ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מהו הטעם לכך? משיבה הגמרא, אמר רבי, דבר זה גמרא גמרינה, קיבלתי מרבותיי שככה סדר, אבל סברה וטעם בדבר לא ידענה, איני יודע. ורבה אמר, הטעם שדישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות הוא כרש לקיש. דאמר רש לקיש, אין מעבירין על המצוות. אין לדחות מצווה מצויה לפני האדם כדי להתעסק במצווה אחרת, אלא חובה עליו לקיים את המצווה הבאה לידו. ולומדים זאת במחילת על פרשת בו, ושמרתם את המצות. אל תקרי ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. כשם שאין מחמיצים את המצה, כך אין מחמיצים את המצווה, אלא אם באה המצווה לידך, עשה אותה מיד. וממילא, אומרת הגמרא בדף למד ג' עמוד ב', וכי איל כשנכנס להיכל, במזבח הפנימי פגע ברישה, הוא פוגש תחילה את המזבח הפנימי, שהוא סמוך לפתח ההיכל יותר מן המנורה. דתניה, שנינו בברייתא, שולחן עומד בצפון, משוך מרוחק מן הכותל הצפוני שתי אמות ומחצה, שהוא שיעור עמידת שני כהנים יחד, של עבודת סילוק וסידור לחם הפנים נכנסים בשבת ארבעה כהנים, שניים מדרום השולחן לסלק את הלחם הישן, ושניים מצפון השולחן עם שתי מערכות חדשות של לחם הפנים לסדרם על השולחן. והטעם שהיו המסדרים בצפון לפי שקדושת הצפון עדיפה, כך אומר רשי במסכת מנחות דף צדיתת עמוד ב', שצריך לסדר את הלחם החדש מיד עם סילוק הלחם הישן, וכדי שיהיה מקום לשני כהנים ללכת לצפון השולחן, זה לצד זה צריך להרחיקו מהכותל שתי אמות ומחצה. ומנורה עומדת בדרום משוחה מן הכותל הדרומי שתי אמות ומחצה, שמקום המנורה מול מקום השולחן, שנאמר ואת המנורה נוכח השולחן, משמע שהמנורה עומדת כמידת השולחן, דהיינו בריחוק שתי אמות ומחצה מן הכותל. ומזבח הפנימי עומד ממוצע בין השולחן למנורה, ועומד באמצע רוחב ההיכל, ומשוך מרוחק מהם כלפי חוץ לצד פתח ההיכל כמעה, מעט. וכיוון שהיה מזבח משוך מעט כלפי חוץ, נמצא שכשנכנס להיכל פוגע תחילה במזבח הפנימי. ולכן דישון מזבח הפנימי קודם להטבת הנרות שבמנורה שאין מעבירין על המצוות. דנה הגמרא בעניין מיקומו של המזבח הפנימי, שואלת הגמרא ונוקמי נעמיד את המזבח להדיו כנגד השולחן והמנורה, מדוע העמידו אותו משוך כלפי חוץ לצד פתח ההיכל? משיבה הגמרא כיוון דכתיב, נאמר בספר שמות פרק חבב פסוק למד ה' ואת המנורה נוכח השולחן, למדנו בעינן דחזו הדדי, שצריך שיהיו השולחן והמנורה רואים זה את זה, ואם יהיה דבר ביניהם אינם רואים זה את זה, וכיוון שמושך את המזבח מעט כלפי חוץ, כלפי פתח ההיכל לצד מזרח, נמצא צד השולחן והמנורה נוטים למערב, רואים זו את זו. מביאה הגמרא דין נוסף הנלמד מדברי רש לקיש, אמר רב השמאמין המוכח מדי רש לקיש, שאמר שאין מעבירין על המצוות, אבורי דרעתו תפתא אסור. לעבור על הזרוע, דהיינו לאחר תפילין של יד כדי להניח תפילין של ראש, ותפילין של ראש נקראין תותפתא, שכתוב בהם והיו לתוטפות בין עיניך, אסור שהרי פוגע בזרוע קודם הראש, ואין מעבירין על המצוות, איך יעביד, איך יעשה, מדרה לתוטפתה, מהזרוע יבוא לתפילין של ראש, דהיינו שיניח תפילין של יד קודם לשל ראש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, עבורי, במסכת מנחות בדף למדבב עמוד א', לומדים זאת מסדר הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. מדוע צריך ללמוד את הדין הזה מדברי רש לקיש? לכן מפרשים התוספות בשם רבי גאון, שמרש לקיש לומדים שיניח בתיק של התפילין, את התפילין של ראש בחלק הפנימי של התיק, ואת של יד יניח בחלק החיצוני, כדי שלמחרת כשיבוא להניח את התפילין, ימצא את התפילין של יד תחילה, ולא יפגע בתפילין של ראש ויצטרך להעביר על המצוות. חוזרת הגמרא לדון בסדר המערכה, ועוד אמר אביי, והטבת חמש נרות שבמנורה קודם לעבודת דם התמיד, ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם לסדר הזה? משיבה הגמרא, אמר אביי, ההוא בבוקר בבוקר, דנאמר לעניין שני גזרי עצים, שנאמר וביאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, דלא צריכי, תיבות אלו מיותרות לעניין שני גזרי עצים, כי בלא זה אנחנו יודעים שיש להקדימם לדישון המזבח הפנימי, לפי שהעצים מכשירים לקטורת. ולכן שדינו לאחה, הטילם כאן, כאילו נכתבו בעניין עבודת התמיד והטבת הנרות, שזו אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, דבר שאינו עניין לגופות, נאו עניין לחברו. דהיינו, חד בבוקר אמור בעניין שני גזרי עצים, שדיה הטילו להטבת חמש נרות, ותלמד דליקד מי לדם התמיד, שיקדים את הטבת חמש הנרות לדם התמיד. וחד, ובבוקר אחד האמור בשני גזרי עצים, שדיה הטילו לדם התמיד, ותלמד דניקד מי שנקדים את דם התמיד להטבת שתי הנרות. ומבאר את הגמרא איך נלמד מזה שהטבת חמש נרות קודמת לדם התמיד, ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות. חד בבוקר שדיה להטבת חמש נרות, ונלמד דליקד מי לדם התמיד. למה? משום דעה כאן בהטבת הנרות כתוב תלתה שלוש פעמים בבוקר. פעמיים בגוף העניין, בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה, ועוד פעם אחת שנאמר בבוקר, לגבי שני גזרי עיצים, והטילנו בהטבת הנרות. ואילו אחה כאן בדם התמיד כתוב רק תרי, פעמיים בבוקר, אחד בגוף העניין, את הכבס האחד תעשה בבוקר, ועוד פעם אחת נאמר בבוקר לגבי שני גזרי עיצים, ותטיל אותו בעבודת התמיד, ולכן הטבת הנרות קודמת לדם התמיד. וחד בבוקר, שד יהיה לדם התמיד, ונלמד דנקדמה להטבת שתי נרות. אף על גב דאח, אף על פי שכאן, בדם התמיד נחשב כאילו כתוב בבוקר תרי, פעמיים, ואחר וכאן בהטבת הנרות גם כתוב בבוקר תרי, פעמיים, מכל מקום יש להקדים את דם התמיד, לפי שמחפר עדיף. קורבן התמיד קורבן עולה הוא, והעולה מחפרת על הסבל לא תעשה שניתק לעשה, לכן היא עדיפה מהטבת הנרות שאינה באה לחפר. אמר לרב פאפה לאביי, הקשה רב פאפה לאביי, מדוע אנחנו אומרים שיש להטיל את המילה בבוקר להטבת חמש נרות ללמד, שתקדם לדם התמיד, והאם השם הנאמר שנטיל את התיבות הללו באופן אחר? איך? חד בבוקר, בוקר אחד, שדיה הטילו לדישון מזבח הפנימי, ונלמד דנקדמי שנקדימו לדם התמיד, משום דאחת לטה, כאן בדישון המזבח הפנימי נאמר שלוש פעמים בבוקר, שתיים בגוף העניין בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה, ועוד בבוקר האמור לגבי שני גזרי עצים, תטיל אותו בדישון המזבח. ואחת רי, וכאן לגבי דם התמיד נאמר רק פעמיים בבוקר, אחד בגוף העניין, את הכבס האחד תעשה בבוקר, ועוד בבוקר האמור לגבי שני גזרי עצים, ותטיל אותו בעבודות התמיד. וחד, ואת הבבוקר השני אמור בשני גזרי עצים, שד יהיה תטיל אותו לדם התמיד, דניקדום שיקדום להטבת חמש נרות, משום דאף על גב דאחה, כאן בדם התמיד כתוב תרי, כתוב פעמיים בבוקר, ואחה, וכאן בהטבת חמש הנרות כתוב תרי, פעמיים, מכל מקום יש להקדים את דם התמיד, לפי שמחפר, עדיף. קורבן התמיד עדיף על הנרות, שהוא מחפר. הישיב הבאי לרב פאפה, אם כן שנקדים את דם התמיד להטבת חמש נרות, תפסוקי במה מהפסקת להו? במה תפסיק בין הטבת חמש נרות להטבת שתי הנרות? ואם תאמר שאין צריך להפסיק בין הטבת הנרות בעבודה אחרת? אני חלי ריש לקיש, מובן הדבר לשיטת ריש לקיש. דאמר, למה מטיבין חלק מהנרות וחוזרים ומטיבין את שאר הנרות? כדי להרגיש, להרעיש את כל העזרה כולה לידי מהלך פסיעות וכל תחילת עבודות. שזה כבוד למלך, כנאמר בתהילים נון ה', בבית אלוקים נהלך ברגש. אז לדבריו שפיר, נכון יש לומר שאין צורך להפסיק בדם התמיד בין הטבת הנרות, אלא אחר הטבת חמש נרות, ייצאו הכהנים מהאיכל ואחר כך ייכנסו להיטיב עוד שתי נרות. שיש על ידי כך ריבוי קול בעזרה. אלא לרבי יוחנן דאמר שהטעם שמחלקים את הטבת הנרות, משום שמה שנאמר בהטבת הנרות בבוקר בבוקר, משמע חלקהו להטבת נרות לשני בקרים, לשני זמנים בבוקר, ולהפסיק בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות בעבודה אחרת, מה היא כאלה מאמר, איך אפשר לומר שנקדים את דם התמיד להטבת חמש נרות? הרי אין עבודה שתפסיק בין הטבת הנרות. ועל כוחה צריך לומר שהיו מפסיקים ביניהם בדם התמיד, כמו שאמרנו. אומרת הגמרא לאי למד אביי את סדר הטבת הנרות ודם התמיד מן המילים בבוקר בבוקר שנאמר בשני גזרי עצים ואינו עניין לשם לכן תנאו עניין לכאן. דנה הגמרא, אם אכן אינו נצרך לשם, המילים בבוקר בבוקר. אמר לרבינה לרב אשי, אי בבוקר בבוקר של שני גזרי עיצים, מי מייתר? האם הם מיותרות המילים הללו וניתן להטיל אותם למקום אחר? המיבה אלה לגופי. הרי צריך אותו לגוף הדין של שני גזרי עיצים, דקאמר רחמנה שאמרה התורה, ניקדמו יוקדמו למערכה שנייה של קטורת. ולא כשיטת הבאי שאמר שמערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גזרי עיצים. תרץ את הגמרא, אמר לרבשי לרבינה, ולאו מיוקימנה וכי לא העמדנו לאל בדף למד ג' עמוד א' שמערכה שנייה קודמת לסידור שני גזרי עיצים, שלומדים ממה שנאמר לגבי המערכה הגדולה וביער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, שסידור שני גזרי עיצים נעשה רק עליה, דהיינו על המערכה הגדולה ולא על חברתה, על המערכה השנייה של הקטורת. ומכך שהוא צריך הכתוב למעט שלא יניח על מערכה שנייה, מכלל, מתוך זה נלמד, בשעה שמסדר את הגזירים על המערכה הגדולה, כבר איתה לחברתה. כבר ישנה המערכה השנייה, ואפשר לסדר עליה את העיצים, שאם לא כן, מדוע הוא צריך למעט מערכה שנייה שלא יסדר עליה העיצים? הרי בשעת סידור שני גזרי העיצים, עדיין אין מערכה שנייה. ואם כן, אין לומר שבבוקר בבוקר בא ללמד שסידור שני גזרי עיצים קודם למערכה שנייה של קטורת. ממילא המילים בבוקר בבוקר מיותרות, ואפשר להטילו להטבת הנרות ולדמה תמיד. עכשיו מבארת הגמרא מדוע היטיבו חמש נרות ואחר כך שתי נרות. שואלת הגמרא מה ישנה מה הטעם, דעביד שעושה את הטבת חמש הנרות ברישה בתחילה ואחר כך מיטיב עוד שניים. נעביד שיעשה להפך, הטבת שתי נרות ברישה בתחילה, ואחר דמה תמיד ייטיב עוד חמש נרות. משיבה הגמרא, כיוון דהתחיל בהו, כיוון שהתחיל בהטבת הנרות, עביד רובה, אז הוא מיטיב את רוב הנרות שהם חמש. כי כיוון שיכול לקיים את מצוות הפסקה אחר שידליק את רובם, יש לו להדליק כל מה שיכול ולא להעביר על המצווה. כך מסביר השיח יצחק. שואלת הגמרא, אם כן שיש להיטיב את רובם בתחילה, ונעביד שיט שייטיב שישה נרות, ואחר דמה תמיד ייטיב את השביעי. משיבה הגמרא, אמר קרא, כתוב בהיטיבו את הנרות יקטירנה, נרות בלשון רבים נאמר, והן נרות פחותות משתיים. ומשמע שבכל הטבה יש לכל הפחות שתי נרות, ולכן מיטיב בתחילה חמישה ואחר כך שניים. חוזרת הגמרא לדון בסדר המערכה, ועוד אמר אביי, והטבת שתי נרות קודמת לקטורת. מבארת הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין הנרות, בהיטיבו את הנרות והדר, ואחר כך נאמר יקטירנה, יקטיר את הקטורת. מכאן שהטבת כל הנרות קודמת לקטורת. ועוד אמר אביי, וקטורת קודמת להקטרת האיברים של התמיד. מבארת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, יוקדם דבר שנאמר בו בבוקר בבוקר, דהיינו קטורת, לדבר שלא נאמר בו אלא בוקר אחד בלבד, דהיינו האיברי התמיד שנאמר בהם, את הכבש האחד תעשה בבוקר. עוד אמר אביי, ואיברים של התמיד קודמים למנחה של התמיד. מבארת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא, מניין שלא יהיה דבר ניתן על המערכה הגדולה קודם לתמיד של שחר? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, אנחנו בדף למד א' עמוד א', בעניין קורבן התמיד, וביער עליה הכהן עיצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה. ואמר רבא בביור דברי הברייתא, שמכך שנאמר העולה, בהי הידיעה ולא נאמר עולה, נלמד שעולת התמיד היא עולה ראשונה שעל המערכה, ואין מקריבים שום דבר קודם לתמיד. ועוד אמר אביי, ומנחה הבאה עם התמיד קודמת לחביתין של כהן גדול. מבארת הגמרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק למד זין, והקריב אישה להשם עולה ומנחה זבח ונסחים דבר יום ביומו. הסמיך הכתוב עולה למנחה ללמד שתהיה מנחה קריבה אחר עולת התמיד מיד, ולא יפסיקו חביתין בין עולה למנחת התמיד. ועוד אמר אביי, וחביתין קודמים לנסחים של יין הבאים עם התמיד. מבארת הגמרא, כיוון שגם חביתין שום מנחה, שם מנחה היא, שנאמר בהם, עשירית עיפה סולת מנחה תמיד, יש להסמיכם לקורבן התמיד. עוד אמר אביי, ונסחים של יין הבאים עם התמיד קודמים למוספים. מבארת הגמרא שנאמר, ספר ויקרא פרק כ"ג פסוק למד זין, להקריב אישה להשם עולה ומנחה זבח ונסחים, זה בא ללמד שלא יפסיק קורבן אחר בין הזבח לנסחים הבאים עמו, ולכן מקריבים את הנסחים קודם למוספים. ועוד אמר אביי, ומוספים קודמים לבזיחים להקטרת בזיחי הלבונה של לחם הפנים. שואלת הגמרא, והתניא, שנינו בברייתא, בזיחין קודמים למוספין. תרץ את הגמרא, תנאי, הדבר תלוי במחלוקת תנאים, לרבי ישמעאל מוספים קודמים ולרבי עקיבא בזיחים קודמים, כמבואר במסכת פסחים בדף נ"ח עמוד א'. אמר אביי, מסתברא כמאן דאמר, מסתבר כדעת האומר, כשיטת רבי ישמעאל שמוספים קודמים לבזיחים. שהרי לאו מי אמרת, אם אין אתה אומר שבעבודה שנאמר בה בבוקר בבוקר, משמע להקדים אותה כמו שאמרנו לאיל בדף למד ג' עמוד א', אך הנמי, גם כאן לעניין הבזיחים יש ללמוד ממה שנאמר בהם ביום, ביום פעמיים, שנאמר ביום השבת יערכנו, שיש לאחר אותם, שביום משמע בעיצומו של יום ולא בבוקר. ואילו במוספים לא נאמר אלא פעם אחת ביום, שנאמרו ביום השבת שני כבשים בני שנה. לכן יש לאחר את הבזיחים שנאמר בהם פעמיים ביום. והרמה באורח חיים סימן ריש פי א' סעיף א' למד, ממה שנאמר במוספים ביום השבת, שבשבת מאחרים לבוא לבית הכנסת יותר מבחול. ואחרונים מאירים, הרי הפסוק הזה נאמר במוספים של שבת, ולא בתמיד של שבת. אז למה הרמה אומר שגם לשחרית מאחרים בשבת? מיישב המגן אברהם על פי דברי התוספות במסכת ברכות בדף כוח עמוד א', דיבור המתחיל ושל, שכותבים שהמוספים היו נשחטים עם קורבן התמיד ונקטרים עמו. שואלת הגמרא, מה איתם? הדמן דאמר מה טעמו של החולק ואומר שבזיחין קודמים למוספים. משיבה הגמרא גמר, ולמד גזירה שווה חוקה חוקה מחביתין. בחביתין נאמר חוק עולם לאשם כליל תוקטר, ובבזיחים נאמר קודש קודשים הוא חוק עולם, וכשם שחביתין קודמים למוספים, כך בזיחים קודמים למוספים. שואלת הגמרא, אם מהתם גמר, אם אישה מחביתין למד שבזיחים קודמים למוספים? ליגמרה כולה מילתה מהתם, ילמד את כל דיני הבזיחים מחביתין, וכשם שחביתין קודמים לנסחים, ככה בזיחים יקדמו לנסחים. ומדוע הם קודמים רק למוספים? תרץ את הגמרא לאחי ההני לכך שהבזיחים יהיו קריבים. אחר הנסחים מועיל מה שנאמר, בזיחים פעמיים ביום ביום, שמשמע לאחר את הבזיחים, ואף שלומדים מחביתים להקדים את הבזיחים למוספים, מכל מקום לומדים מה נאמר פעמיים ביום שבזיחים יהיו קריבים אחר הנסחים. לאחר הדיון בסדר עבודות המקדש שבכל יום חוזרת הגמרא לבאר את דברי המשנה לגבי זמן הקטרת קטורת של שחר וקטורת של בין הארבעים. שנינו במשנה קטורת של שחר הייתה קריבה בין דם לאיברים. ובגמרא לעיל בדף י' עמוד ב' חולקים חכמים ואבא שאול בסדר עבודות השחר במקדש. ועכשיו מבררת הגמרא כאיזו דעה נשנתה משנתנו. שואלת הגמרא, מה אני כדעת משנה תנא שעבודת הקטורת של שחר נעשית בין זריקת דם התמיד לבין הקטרת האיברים של התמיד? היא רבנן, אם נאמר שמשנתנו כדעת חכמים, הרי לפי דעתם סדר עבודות השחר הוא זריקת הדם, עטבת חמש נרות, הקטרת הקטורת ועטבת שתי נרות והקרבת איברים. ומדוע שנה תנא שהקטורת הייתה קריבה בין דם לאיברים? הרי בין דם לנרות מבעלי היה צריך לכתוב שהקטורת קריבה בין הדם לעטבת שתי הנרות, דהיינו בין עבודות הדם לבין עבודת הנרות, שהרי הכהן גומר את הטבת שתי הנרות לפני שהוא מקטיר את האיברים. והיא אבא שאול, אם נאמר שמשנתנו כדעת אבא שאול היא, הרי לפי דעתו סדר עבודת השחר הוא, הטבת חמש נרות, זריקת הדם, הטבת שתי נרות, והקטרת הקטורת והקרבת האיברים. ומדוע שנה התנה שהקטורת הייתה קריבה בין דם לאיברים, הרי בין נרות, בין הטבת שתי הנרות לאיברים מבעלי, כך היה צריך לומר, נמצא שלשון התנה במשנתנו, אינו לא כחכמים ולא כאבא שאול. תרץ את הגמרא לעולם משנתנו כדעת רבנני. מפני שעדיף להעמיד את המשנה כדעת רבים. ובסדרה לא כמיירי, בסדר העבודות לא דיה קטנה במשנתנו, כלומר, אף שלפי חכמים הקטורת באה בין דם לנהרות, לא פירט התנה את הסדר המדויק של כל העבודות, אלא נקט רק את מיקומה של הקטורת בסדר העבודות של קורבן התמיד. ולפיכך הזכיר רק את עבודת זריקת הדם והקרבת האיברים שהיו לפניה ולאחריה, ולא הזכיר את הטבת הנרות שנעשתה גם אי ביניהן. אומרת הגמרא, ועוד שנינו במשנתנו וקטורת של בין הארבעים הייתה קריבה בין איברים לנסחים. מבואר במשנתנו שקטורת של שחר קודמת לאיברים וקטורת של בין הארבעים מאוחרת מן האיברים, אבל קודמת למנחת הנסחים שהיא עשירית העיפה סולת הבאה עם התמיד. מבררת הגמרא, מנה הנימי למיכל למדנו את הדברים הללו שקטורת של בין הארבעים קודמת לנסחים, ושדווקא בשחר מקדימים את הקטורת לאיברים ואילו בין הארבעים מקדימים את האיברים לקטורת. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, למדנו כן מדרשת הכתוב, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק כוח, פסוק ח', ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים כמנחת הבוקר וכנסקו תעשה. כף הדמיון שבמילה כמנחת בא להורות שמנחת הבוקר מלמדת על מנחת בין הארבעים, שמנחת בין הארבעים תהיה כמו מנחת הבוקר. ולפי זה מבאר רבי יוחנן את כוונת הכתוב. מה כמו שבמנחת הבוקר בסדר עבודות השחר קטורת קודמת לנסחים? כמבואר בגמרא להיל, שסדר העבודות הוא קטורת, איברים, מנחה, חביתין ונסחים, אף כאן במנחת הערב, כך הוא סדר העבודות ותה קטורת קודמת לנסחים. שואלת הגמרא, אם סדר העבודות בתמיד של בין הארבעים נלמד מסדר העבודות בתמיד של שחר, יש להשוותם לכל עניין. ונאמר כך, מה להלן, כמו שבתמיד של שחר קטורת קודמת אף לאיברים, כמו ששנינו בברית על אלף דף למד ג' עמוד ב' שקטורת של שחר שנכפל בה בבוקר בבוקר קודמת לאיברי התמיד של שחר שנאמר בהם בוקר אחד בלבד, אף כאן בתמיד של בין הארבעים תהיה קטורת קודמת לא רק לנסחים אלא אף לאיברים. משיבה הגמרא, מי כתיב, האם כתוב בפסוק, ואת הכבש שתעשה את איברי הערב כאיברי הבוקר? ונדקדק מלשון הפסוק שכמו שבבוקר מקריבים את איברי התמיד אחר הקטורת, כך גם בערב נקריב את איברי התמיד אחרי הקטורת? לא ייתכן לומר כך, שהרי כמנחת הבוקר כתיב, נאמר כמנחת הבוקר, ולשון הפסוק בא ללמדנו שעשיית מנחת הערב תהיה כמנחת הבוקר, ולא שעשיית איברי הערב תהיה כאיברי הבוקר. כלומר, התמיד של בין הארבעים הושווה לתמיד של שחר לגבי מנחת הנסחים, ולכן כמו שבבוקר מקדימים את הקטורת למנחה, אף בין הארבעים מקדימים את הקטורת למנחה. אבל לא הושווה התמיד של בין הארבעים לתמיד של שחר לגבי האיברים, ולכן קטורת של בין הארבעים אינה קודמת לאיברים, אלא רק למנחת הנסחים. אחרי שביארה הגמרא כיצד דורשים מהפסוק כמנחת הבוקר, שסדר עבודות התמיד של שחר מלמד על סדר עבודות התמיד של בין הארבעים, מביאה הגמרא ברייתא שדורשים בה את הפסוק הקודם לו בפרשה לגבי ניסוך יין הבא עם התמיד. וחולקים רבי וחכמים, האם בפסוק זה מדובר בתמיד של שחר והוא מלמד על של בין הארבעים, או שמדובר בתמיד של בין הארבעים והוא מלמד על תמיד של שחר. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בפרשת קורבן התמיד, ונסקו רביעית ההין לכבש האחד. פירוש הפסוק שהכבש של קורבן תמיד טעון ניסוך יין, אבל לא מבואר אם מדובר בתמיד של שחר או של בין הארבעים. לדעת חכמים, הכבש שלגביו נאמרו נסחי התמיד הוא של בין הארבעים, משום שבכבש זה מסתיים הפסוק האמור בתחילת הפרשה, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, וכל הפסוקים שלאחריו נאמרו בו. ומאחר שלגבי התמיד של שחר לא נאמרה בפסוק הבאת נסחים, לפיכך ילמד קורבן תמיד של שחרית משל ערבית, שכשם שתמיד של ערב טעון ניסוך יין, גם תמיד של שחר טעון ניסוך יין. שואל המצפה איתן, הרי במפורש נאמר בפסוק כמנחת הבוקר הוא כנסקו תעשה. יש נסחים בקורבן תמיד של שחר, ואם כן אין צורך ללמוד נסקי תמיד של שחר מקורבן תמיד של בין הארבעים. ואכן החתם סופר אומר שבסדר הפסוקים חילק הכתוב בין המנחה של קורבן התמיד לבין הנסחים של קורבן התמיד, שבתחילה סמך הכתוב את הפסוק ועשירית עייפה סולת למנחה, לפסוק את הכבש אחד תעשה בבוקר שעיקר עניינו התמיד של שחר, ולאחריו חותך הפסוק ומפסיק את העניין בפסוק עולת תמיד העשויה בהר סיני, ולאחריו סומך הכתוב את הפסוק של נסקי התמיד ונסקו לפסוק של ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. נמצא שמנחת התמיד נאמרה בעיקרה בקורבן של שחר, ונסקי התמיד נאמרו בעיקרם בקורבן של בין הארבעים. אם כן, לפי זה הפירוש של הפסוק הוא כך, כמנחת הבוקר היינו מנחת סולת של התמיד של שחר, ונסקו היינו הנסחים הבאים עם תמיד של בין הארבעים, ולכן אמרו חכמים שלגבי נסחים ילמד תמיד של שחר מתמיד של בין הארבעים. אומרת הגמרא בדף למד עמוד ב', ורבי אומר, רבי חולק על חכמים וסובר שהכבש האחד המוזכר בפסוק שלגביו נאמרו הנסחים הוא כבש התמיד של שחר, ומאחר שלגבי התמיד של בין הארבעים לא נאמרה הבאת נסחים, לפיכך ילמד קורבן תמיד של ערבית משל שחרית, שכשם שתמיד של שחר טעון ניסוך יין, כך גם תמיד של ערב טעון ניסוך יין. שואלת הגמרא בישלמה לרבנן, דעת חכמים שילמד תמיד של שחר מתמיד של בין הארבעים מובנת, הועיל והפסוק שנאמר לפני כן מסתיים במילים ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, ממילא מובן כי היי פסוק זה שנאמר לאחר מכן ונזכור רביעית העין לכבש האחד, אף הוא בתמיד של בין הארבעים כתיב, ובא ללמד על תמיד של שחר. אל הרבי שסובר שילמד תמיד של ערבית מתמיד של שחר, מה הייתה עממת העמו שמפרש את הפסוק ונזכור לגבי התמיד של שחר? הרי מסדר הפסוקים מוכח שמדובר בו לגבי התמיד של בין הארבעים. משיבה הגמרא, אמר רבא בר אבולה, רבי יסבור שמלשון הפסוק מדובר בתמיד של שחר, שהרי אמר קרא נאמר בפסוק ונסקו לכבש האחד. איזה הוא כבש שנאמר בו אחד? הווה אומר, זה תמיד של שחר. כמפורש בפסוק, את הכבש אחד תעשה בבוקר. ואם כן, גם הכבש שנזכר בפסוק ונסקו לכבש האחד, הוא תמיד של שחר ולא תמיד של בין הארבעים. כי תמיד של בין הארבעים נקרא בפסוק הכבש השני. אומרת הגמרא ורבנן, ולפי חכמים שסוברים שהפסוק ונסקו לכבש האחד נאמר לגבי הכבש של בין הארבעים, מהי אחד? מפני מה קראה לו התורה האחד? מבארת הגמרא שאיתר הכתוב מילה זו כדי ללמד שאדם שמביא קורבן יביא בהמה מובחרת שהיא האחד, דהיינו המיוחד שבעדרו. ורבי, רבי שסבר שתיבת האחד באה לפרש שמדובר בתמיד של שחר, מניין שיש להביא בקורבן את המיוחד שבעדרו? משיבה הגמרא מהפסוק והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידכם, וכל מבחר נדריכם. ספר דברים פרק י' ב' פסוק י' א' נפקה. משם הוא לומד זאת. וכן דרשו בתוספתה של מסכת מנחות, כל קורבנות ציבור והיחיד כולן אין באים אלא מן המובחר שנאמר, וכל מבחר נדריכם. שואלת הגמרא ורבנן לפי חכמים, הרי בפסוק מבחר נדריכם מפורש שיש להביא כקורבן את המובחר, ונמצא שהמילה האחד מיותרת. תרץ את הגמרא אחת, פסוק אחד, עין הוא הכבש האחד נאמר בקורבן תמיד שהוא חובה. וחד, בפסוק אחד, עין הוא מבחר נדריכם, נאמר בנדבה, בקורבן נדבה. וצריך צריך את שני הפסוקים ללמד שבין בקורבן חובה ובין בקורבן נדבה צריך להביא את הבהמה המיוחדת שבעדרו. ואין פסוק אחד יכול ללמד את שניהם. מפני שמצד אחד הדעת נותנת שדווקא קורבן חובה יבוא מן המובחר, כדי שהמקריב ייצא ידי חובתו בשלימות, כמו שהפורע את חובו פורעו באופן מושלם, ומצד שני הדעת נותנת שדווקא הנדבה תהיה מובחרת, כדי שתתקבל לרצון, וכמו שהנותן דורון מייפה אותו כדי שהמקבל יתרצה לקבלו. עכשיו מבררת הגמרא את דיני תבילת כהן גדול ביום הכיפורים שהתבארו במשנתנו. שנינו במשניים היה כהן גדול זקן או איסטניס, מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיק צינתן. מבררת הגמרא כיצד היו מפיגים את צינת המים שבמקווה, תניא שנינו בברייתא. אמר רבי יהודה, השישיות חתיכות אבות של ברזל היו מחמין בגחלים לוחשות מערב יום הכיפורים ומטילין אותן בבוקר של יום הכיפורים לתוך צונן, לתוך המים הצוננים של המקווה, כדי שתפיק צינתן של מי המקווה. שואלת הגמרא, כיצד הטילו השישיות חמות למים הצוננים ביום הכיפורים והלא הוא מצרף? הרי הטלת מתכת חמה למים קרים מחזקת ומקשיחה אותה, וזה נחשב לגמר עשיית הכלי, כמו שכותב רש"י במסכת שבת בדף מ"א עמוד ב', שזוהי גמר מלאכת הצורפים שרתיחת האש מפעפעת בברזל והוא מתרכך וקרוב להישבר וניתנתו במים הצוננים מחזקתו. וזוהי תולדה של מקי בפטיש, אחד מלמתת מלאכות, האסורה בשבת. והרמב״ם כותב בלכות שבת פרק י' ב' הלכה ב' שהאיסור משום תולדת מחבב, ואם מתכוון לצרף חייו, משום שכן דרך האומנים העושים במלאכת ליטוש הברזל, שמחממים את הברזל עד שנעשה כגחלת, ומחבים אותו במים כדי לחסמו. תרץ את הגמרא, אמר רב ביבאי, מדובר בשישיות חמות בשיעור שלא הגיע לצירוף, שהברזל אינו מלובן מהגחלים עד כדי כך שיצורף במים, וכשהוציאו את השישיות מן הגחלים בבוקר של יום הכיפורים כדי להטילן לתוך המקווה, הן לא היו חמות בשיעור שהטלתן למים תחזק אותן, אלא הן היו חמות רק בשיעור שיפיג את קרירות המים, ולפיכך אין בזה משום מצרף. אביי אמר תירוץ נוסף, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמדובר בשישיות חמות בשיעור שהגיע לצירוף, שהברזל מלובן והדמומית האש נראית בו, מכל מקום מותר להטילו לתוך המים הצוננים, משום שכל דבר שאין מתכוון מותר. כדעת רבי שמעון שמתיר לגרור בשבת ספסל על גבי הקרקע, אף על פי שרגליו חורצות חריץ באדמה, ועושה בכך חפירה שהיא תולדת מלאכת חורש, באם אינו מתכוון לעשיית החריץ. וכן כאן, הועיל והמטיל את השישיות למים, אינו מתכוון לצרף את הברזל אל הכוונתו להפיג את צינת המים שבמקווה, מותר לעשות כן. שואלים התוספות ריד והריטב"א, דבר שאינו מתכוון מותר, דווקא באופן שהמלאכה האסורה אינה תוצאה מוכרחת מן המעשה, כגון בגרירת ספסל על גבי קרקע, כיוון שאפשר לגוררו בלא עשיית חריץ, לפיכך יתירו. אבל הטלת השישיות של ברזל שהגיעו לצירוף לתוך המים נחשבת כמתכוון. הועיל ובוודאי יצרפו המים את הברזל, וזה נחשב פסיק רישא ולא ימות. משל הוא כאדם שאומר אחתוך ראש בהמה זו בשבת, ואיני רוצה שתמות, שכיוון שאי אפשר לחתוך ראש של בהמה בלי שתמות, זה נחשב כמתכוון. ובאופן כזה, אביי סובר שרבי שמעון מודה שחייב. תרץ הריטב"א שהאיסור של פסיק רישא הוא, כשאין בדבר זה שום אופן של עשייה בלא מלאכה, כמו חיתוך ראש הבהמה בלא שתייצא נפשה. אבל כאן, אף שהברזל הגיע לצירוף, מכל מקום ייתכן שהמים של המקווה לא יצרפו, מפני שיוציאו את השישיות לאחר שהות קצרה. ועוד שיש מתכות שאינן נצרפות בהכנסתם למים. שואלת הגמרא, ומי אמר אביי אחי, האם כך סובר אביי כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר? והתניא שנינו בברייתא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ג' וביום השמיני מול בשר אורלתו. איתר הכתוב את המילה בשר, אף שכוונתו מבוארת במילים ימול אורלתו, כדי לרבות את הבשר האמור בפסוק. בספר ויקרא פרק י"ג פסוק ב', אדם כי יהיה ועור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, וללמד שאפילו במקום שיש שם בבשר האורלה בהרת, צרעת מנגעי אור הבשר, שאסרה התורה לקצוץ אותה מגופו של אדם, שנאמר ישמר בנגע הצרת, שלא תתלוש סימני תומה ולא תקוץ את הבהרת, וכל זאת ימול את האורלה אף שבכך יקוץ את הבהרת, משום שמצוות מילה דוחה את האיסור של קציצת הבהרת. אלו הם דברי רבי יושיע. עד כאן דברי הברייתא, ואבינן בה ונסענו ונתנו בדברי הברייתא הזו במסכת שבת בדף קוף למד ג' עמוד א', ושאלנו, קרא למה לי, מדוע הוצרח הכתוב להוסיף את המילה בשר כדי להתיר קציצת הבהרת? הרי כוונת המוהל לחתוך את האורלה לקיום מצוות מילה ולא לשם קציצת הבהרת, ודבר שאין מתכוונו, וזה לכאורה מותר. ואמר אביי, אביי תירץ את השאלה הזו שאיתור המילה בשר נצרח לרבי יהודה, ואמר דבר שאין מתכוון אסור, ולדבריו, אילולי איתור הכתוב, היה אסור למול אורלה שיש עליה בערת. ומאחר שלדברי אביי, וצריכה התורה להוסיף תיבה מיוחדת כדי להתיר דבר שאינו מתכוון במילת אורלה שיש עליה בערת, משמע שבשאר האיסורים שלא יתירה מה כתוב כשאינו מתכוון, סובר אביי כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור מן התורה. תרץ את הגמרא, אני מילי דברים אלו שאמר אביי אינם אלא בכל התורה כולה, ודבר שאיסורו מדאורייתא כגון קציצת בהרת שאף כשאינו מתכוון אסור. אבל אחר כאן בהטלת השישיות החמות לתוך המים הצוננים, איסור הצירוף דרבננו, מפני שהשישיות אינן כלים שצירופם וגמר מלאכתם, אלא מדובר בגולמי מתכת שצירופם אינו נחשב לגמר מלאכה. ולפיכך, כשאינו מתכוון לצרפם אלא להפיג את צינת המים שבמקווה, רבי יהודה מודה שמותר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למד עמוד ב'. שנינו לעיל בדף למד עמוד א', חמש תפילות ו10 קידושין תובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקודש על בית הפרווה חוץ מזו בלבד. והיינו, בכל פעם שהכהן הגדול בא ללבוש בגדי זהב לצורך עבודת חוץ, או שבא ללבוש בגדי לבן לצורך עבודת פנים, היה עליו לקדש את ידיו ורגליו, לטבול ושוב לקדש את ידיו ורגליו. בהמשך המשנה יבואר האם קידוש זה היה קודם פשיטת הבגדים או לאחר פשיטת הבגדים. תבילות אלו נעשו בקודש חוץ מתבילה ראשונה, כפי שנתבהר לעיל. המשנה שלפנינו בדף למד עמוד ב' עוסקת בתבילה השנייה שלאחר סיום הקרבת תמית של שחר ושאר עבודות הבוקר. היינו הקטרת קטורת של שחרית, הטבת הנירות, הקרבת הראש, האיברים, החביתין והיין. אומרת המשנה בדף למד עמוד ב', הביאו לבית הפרווה, הביאו את הכהן הגדול ללשכת בית הפרווה שעל גגה היה המקווה לצורך תבילה שנייה, ובקודש הייתה. לשכה זו הייתה בנויה בדרום העזרה שהיא מקום קדוש, משום שתבילות הכהן הגדול ביום הכיפורים צריכות להיות במקום קדוש. אמנם הגגות והעליות במקדש לא התקדשו, אבל ללשכה הזו הייתה בעומק הקרקע והגג היה שווה לרצפת העזרה. ומכל מקום, הוצרכו להגיע לגג לשכת בית הפרווה דרך מסיבה שהייתה מלשכת המדיחין, ולא היו נכנסים אליה ישר מן העזרה, משום צניות שהכהן הגדול תובל שם. ככה תוסות לעיל בדף למד א' עמוד א', דיבור המתחיל וכולן. העלייה לגג הלשכה הייתה על ידי מדרגות מלשכת המדיחין, בה הדיחו את קרבי הקורבנות לגג בית הפרווה. כאמור במשנה במסכת מידות פרק ה' משנה ג'. כותב התפארת ישראל שהמדרגות לא עלו מתוך לשכת המדיחין ממש, אלא מחדר המבוא שהיה מחוץ ללשכה, ללמעלה ומשם לגג לשכת בית הפרווה. והטעם לזה הוא שבלשכת המדיחין היה מצוי לכלוך ורפש, ולא ייתכן שיעלה הכהן הגדול מתוך הלשכה. ומכל מקום, לא היו המדרגות עולות מהעזרה לגג, מחמת שביום הכיפורים היו עיני הכל צופיות על הכהן הגדול בעבודתו ובכל תנועותיו, ומשום צניות לא היה הפתח לכיוון העזרה. ואף על פי שפרסו סדין בינו לבין העם, יש לחשוש שמה הרוח תניף את הסדין ויראה הכהן הגדול בתבילתו. ומה שלא היו המדרגות עולות לגג מלשכת בית הפרווה, משום שלשכה זו שימשה למליחת אורות הקורבנות, וכיוון שהיה יוצא ממנה ריח רע של האורות, לא הייתה פתוחה לעזרה. וממילא לא הייתה בקדושת עזרה, שהרי רק הלשכות הפתוחות לעזרה הייתה להן קדושת עזרה. וכיוון שהתבילה צריכה להיות בקודש, היו המדרגות יוצאות מלשכת המדיחין שהייתה בהכרח פתוחה לקודש, אם לא כן, היו הקרביים נפסלים על ידי שהם יוצאים ממקום הקודש. אומרת המשנה, כשהיה הכהן הגדול מגיע לטבול, פרסו סדין של בוץ, סדין העשוי פשטן, והגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד א' תבאר מדוע דווקא סדין מפשטן, כדי שתהיה מחיצה לצניות בינו ובין העם, בין הכהן הגדול לבין העם העומד בעזרה. ואילו הרמ"א מפיאנו כתב לגבי התבילה הראשונה שפריסת הבוץ הייתה בין הכהן הגדול לשאר הכהנים המלווים אותו. דהיינו כדי להסתירו מעיני הכהנים שעלו עמו לבית התבילה. אומרת המשנה, קידש הכהן הגדול את ידיו ורגליו ולאחר מכן פשט את בגדי הזהב בהם הוא לבוש מעבודת הבוקר. רבי מאיר אומר לו, כך הוא הסדר. אלא קודם פשט את בגדי הזהב בהם הוא לבוש ולאחר מכן קידש את ידיו ורגליו. ולעיל בדף למד א' עמוד ב' בירה הגמרא ששיטת הנקמה היא שקידוש ידיים ורגליים שלפני התבילה הוא מחמת הבגדים שהוא פושט. ומשום כך מקדש את ידיו ורגליו ואחר כך פושט את בגדיו. אבל רבי מאיר סובר שגם הקידוש שלפני התבילה וגם הקידוש שלאחר התבילה הם מחמת הבגדים שעומד ללבוש לאחר התבילה, ומשום כך פושט את בגדיו ואחר כך מקדש את ידיו ורגליו. אומרת המשנה, ירד הכהן הגדול וטבל במקווה ועלה ממנה ונסתפג, ניגב את גופו על ידי בגד. ולאחר מכן הביאו לו הכהנים המלווים את הכהן הגדול בגדי לבן לצורך עבודות יום הכיפורים. והטעם ללבישת בגדי לבן, שבגדי זהב מזכירים את חטא העגל שהיה עשוי מזהב, אין קטגור נעשה סניגור, כאמור במסכת ראש השנה דף חבב עמוד א'. ובמדרש רבה, בספר ויקרא, הובאו שני טעמים נוספים, א' בשביל החוס על ממונם של ישראל, ומפרש הרשש כי שיטת רבי חייא לעיל בדף י' ב' עמוד ב' שבגדים אלו טעונים גניזה לאחר העבודה, וגם לשיטת רבי דוסה שאינם טעונים גניזה, אבל אסור להשתמש בהם ביום הכיפורים הבא, וכיוון שדמיהם של אבני החושן היו מרובים, כמו מבואר במסכת קידושין דף למד א' עמוד א', לא רצו להטיל הוצאה זו על הציבור. טעם נוסף, מפני שלבישת בגדי זהב נראית כדרך גאווה. ונאמר בספר משלי פרק חפי פסוק ו', אל תתדר לפני מלך, כלומר שבפני המלך בקודש הקודשים אין לבוא בצורה של הדר וגאווה, אלא בהכנעה. אז אם כן, ירד הכהן הגדול וטבל במקווה ועלה ממנה ונסתפג, ולאחר מכן הביאו לו הכהנים המלווים את הכהן הגדול בגדי לבן לצורך עבודות יום הכיפורים, לבש הכהן הגדול את בגדי הלבן וקידש ידיו ורגליו. וקידוש זה לדברי הכל היה לאחר לבישת הבגדים כמבואר במשנה לעיל בדף למד א' עמוד ב'. וקידושי ידיים ורגליים של הכהן הגדול ביום הכיפורים נעשו על ידי קיתון של זהב, ולא ישר מהכיור כמבואר לקמן בדף מ"ג עמוד ב'. אבל לגבי הקידוש הראשון כתב רש"י לעיל בדף למד א' עמוד ב', שמקדש מהכיור, ומבאר השיח יצחק שתבילה ראשונה הושוותה לתבילה של כל יום, ולכן גם קידוש ראשון היה נעשה מהכיור כמו בשאר הימים ולא על ידי קיתון. כדעת הנקמה לקמן בדף מ"ג עמוד ב', שבכל יום היו מקדשים ידיים ורגליים מהכיור עצמו, אבל שאר הקידושים נעשו על ידי קיתון של זהב. מבאר את המשנה ממה היו עשויים בגדי הלבן שלבש הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים. בשחר בבוקר לאחר תבילה שנייה, כשנכנס להקטרת הקטורת והזעת הדמים בקודש הקודשים, היה לובש פילוסין. היה הכהן הגדול לובש בגדי לבן העשויים מפשטן, הבא ממדינת פילוסין. היינו בוץ דק ויפה, הבא ממדינת רמסס. כמבואר בתרגום הירושלמי על הפסוק בספר שמות פרק א' פסוק י' א', ואת רמסס וית פילוסין, כך אומר רבי עובדיה מברטנורה, שכאמור זהו פשטן חשוב ומעולה. והרמב״ם בפירוש המשניות פירש שהיו עשויים מפשטן רגיל, אולם היה להם חיתוך מיוחד וידוע. אז בשחר היה הכהן הגדול לובש פילוסין של 12 מנה, ושוויים של בגדים אלו היו 12 מנה. ומדברי התוספות לקמן בדף למדהי עמוד א', משמע שמנה ומאה זוזים ככל מנה סתם שבשס. אומרת המשנה, ואילו בין הארבעים בערב אחר תבילה רביעית, כשחזר ונכנס לקודש הקודשים כדי להוציא את הכף והמחתה, היה הכהן הגדול לובש אינדואין, בגדי לבן עשויים מפשטן, הבא ממדינת אינדואין. הוא פשטן חשוב אבל פחות מעולה מהפשטן שלבש בבוקר. ובגד זה היה של 800 זוז בשווי 8 מנים בלבד. אלו הם דברי רבי מאיר. ואינדואין פירש רשי שהכוונה לארץ קוש. כמו שנראה מתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק בספר ירמיה, יהפוך קוש יורו, שתרגם, האפשר דיישני אינדוע משרי. אומרת המשנה, והחכמים אומרים, אכן בגדי הלבן של הבוקר היו יקרים משל הערב, אבל הסכומים שלהם שונים. שבשחר בבוקר, כשנכנס לקודש הקודשים להקטרת הקטורת והזעת דמים, היה לובש בגדי לבן של 18 מנה. ואילו בבין הארבעים, כשנכנס להוציא את הכף והמחתה, היה לובש בגדי לבן של 12 מנה. ומסיים את המשנה, הכל, כל בגדי הלבן של הכהן הגדול, כלומר בגדי הלבן של הבוקר, ובגדי הלבן של הערב היו שווים יחד 30 מנה. והגמרא לקמן בדף למדהי עמוד א' תבהר שיש ללמוד מאיתור הלשון הכל 30 מנה, כי הרי אנחנו יודעים ש18 ועוד 12 הם בסך הכל 30 מנה. הוצאה המשנה לחדש שיכול לפחות מזה ולהוסיף לזה. ודין זה שהכהן הגדול אינו לובש בבין הארבעים את אותם הבגדים שלבש בבוקר, אלא לובש בגדים אחרים אינו מפורש בתורה, אלא הלכה היא למשה מסיני. ובא יחזקאל הנביא בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק י"ט ולימדנו את הדין הזה. מוסיפה המשנה, אילו משל ציבור, הסכום של שווי בגדי הלבן שהוזכר במשנה היה בא מתרומת הלשכה, כלומר, ממחצית השקל שתרמו כל הציבור בכל שנה. כפי שלמדנו במסכתנו הקודמת מסכת שקלים, ודין זה נדרש בתורת כהנים מלשון הפסוק כתונת בת קודש ילבש, ומהמשך לשון הפסוק בגדי קודש הם, וזה נדרש בניין אב לכל בגדי הכהונה שיהיו משל קודש. מסיימת המשנה ואומרת, אם רצה הכהן הגדול להוסיף על סכום זה ולקנות בגדי לבן חשובים ויקרים יותר, אינו יכול להוסיף משל ציבור, אלא מוסיף ממון משלו, ובלבד שימסור את אותה התוספת להקדש לפני שיעבוד בבגד הזה. ואם אינו רוצה לקחת בכלל משל ציבור, יכול לעשות את כולה משלו ולמוסרה לציבור. כך אומרים התוספות ישנים ותוספות הראש. זו היה המשנה שלנו, בדף למד ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בדף למד ה' עמוד א', מבארת הגמרא את פירוש השם בית הפרווה ששנינו במשנתנו. שואלת הגמרא, מהי פרווה? מדוע לשכה זו נקראת בית הפרווה? משיבה הגמרא, אמר רבי יוסף, פרווה אמגושה, שמו של המחשף שבנה את הלשכה הזו, היה פרווה ונקראת הלשכה על שמו. שנינו במשנה פרסו סדין של בוץ. שואלת הגמרא, מה ישנה של בוץ? מדוע קבעו חכמים שסדין זה שנפרס כמחיצה לצניות יהיה דווקא של פשטן? משיבה הגמרא, אמר רב כהנה, כדי שיכיר הכהן גדול שעבודת היום, שעבודה מיוחדת ליום הכיפורים, יש לעשותה בבגדי בוץ. בארבעה בגדי לבן נעשויים פשטן, ולא בשמונה בגדים שבהם היה רגיל הכהן הגדול לשרת בשאר ימות השנה, שיש זהב בארבעה מהם. ועוד שנינו במשנה, בשחר היה לובש פילוסין של 18 מנה, ובבין הארבעים של 12 מנה, הכל 30 מנה. דנה הגמרא, מדוע חכמים הזכירו את הסכום הכולל של בגדי הלבן? שואלת הגמרא, וכי התנא שחזר וסיכם את שווי הבגדים, מעניין נעתה להשמועינן, בא ללמדנו מהו הסכום של 18 מנה ועוד 12 מנה? הרי היינו יכולים לחשב את הסכום גם ללא דברי התנא. משיבה הגמרא, כמה שמלן, דבר זה בא התנא ללמדנו, דבציר מהני לא נעביד, שאין לפחות את השווי הכולל של בגדי הלבן מסכום זה של 30 מנה, וכן אינו יכול לקחת מקופת הקדש יותר מן הסכום הזה. היי בציר מהני וטפי יהני, לייטלן בא, אם רוצה הכהן הגדול הוא יכול לפחות משווי של אחד מהבגדים ולהוסיף את מה שפחת לבגד אחר, כגון שרוצה לעשות את בגדי הלבן של הבוקר ב-17 מנה ואת הבגדי הלבן של בין הארבעים ב-13 מנה, ואין בכך כלום, כלומר אין בזה איסור ויכול הכהן הגדול לעשות כן, מאחר ובסך הכל עשה את הבגדים בערך של 30 מנה. מדייקת הגמרא דקול לאלמא מיית, מכל מקום איך שנבאר את חילוק הלשונות בין רבי מאיר וחכמים, נמצאינו למידים שבין לרבי מאיר ובין לחכמים דשחר עדיפי. בגדי הלבן שלובש הכהן הגדול בבוקר בכניסתו לקודש הקודשים להקטרה ולהזעה צריכים להיות חשובים ויקרים יותר מבגדי הלבן שלובש בערב בכניסתו לקודש הקודשים להוצאת הכף והמחתה. שואלת הגמרא מנהלן, מניין אנו למידים שיש לעשות את בגדי הלבן של שחרית יקרים יותר מבגדי הלבן של בין הארבעים? משיבה הגמרא, אמר רבונה בריידר אבילאי, אמר קרא, נאמר בפסוק העוסק בלבישת בגדי הלבן של שחרית ביום הכיפורים, בד 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 מובחר שבבד, כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבישם. ומכך שהוזכר בלשון הכתוב ארבע פעמים המילה בד, דרשו חכמים שבגדים אלו של שחרית מצווה לכתחילה על הכהן הגדול ללובשם, מהמובחר שבבד, והיינו שיהיו מובחרים יותר מבגדי הלבן של עבודת בין הארבעים. אולם בדיעבד אינו מעכב, והכתוב צריך לכתוב ארבע פעמים את המילה בד, כיוון שפעם ראשונה נכתבה לעצם הדין שצריך בגדי פשטן, פעם שנייה כדי לדרוש שהוא כלשון לבד, כלומר שאינו לובש עמהם בגדי זהב כדרך שהוא עושה כל ימות השנה, פעם שלישית כדי ללמדנו שבד זה צריך שיהיה טוב יותר מבד של שאר ימות השנה, ופעם רביעית כדי ללמדנו שהבד של שחרית יהיה טוב יותר מהבד של ערבית, או שיש לומר שמהפעם השלישית והרביעית יש לדרוש בד המובחר שבבד. ככה תוספות בדיבור המתחיל בד. ולכמן בדף למד ה' עמוד ב' לגבי עבודת הכהן הגדול בכותונת שעשתה לו אמו, יבואר שעבודת הבוקר חשובה יותר לפי שהיא מחפרת, ואילו עבודת בין הארבעים אינה מחפרת, אלא הכהן הגדול נכנס רק מחמת כבוד בית קודש הקודשים, שלא ראוי שישארו שם הקף המחתה עד לשנה הבאה כשיכנס לשם פעם נוספת, ולכן נקפידה התורה שהבגדים של שחרית יהיו חשובים יותר. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים למד ג' ולמד ד' במסכת יומא, עם הצגת 10 שאלות לשילול סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מערכה גדולה קודמת למערכה של הקטורת? שאלה שנייה, מניין שמערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גזרי עצים? שאלה שלישית, מדוע סידור שני גזרי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי? שאלה רביעית, מה הפירוש של המילים עבורי דרה התותפתא אסור, פירושם של רשי והתוספות? שאלה חמישית, מדוע הטבת הנרות נחלקת לשני חלקים? שאלה שישית, מניין שהטבת שתי נרות קודמת לקטורת? שאלה שביעית, מניין שהקטרת העולה קודמת לכל לעלות על המערכה הגדולה? שאלה שמינית, מה קודם, בזיכין ומוספין ומדוע? שאלה תשיעית, במה שונה כתורת של בין הארבעים משל בוקר ומדוע? והשאלה האחרונה, מניין לומדים נסחי תמיד של שחר ושל בין הארבעים? ומה היא ענף קמינה? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ג' בסיוון, ערב שבת קודש פרשת במדבר, בה ניתנה התורה, בעוד שלושה ימים. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את דפים למד ג' ולמד ד' במסכת יומה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ביום ראשון, היום השלישי לשלושת ימי ההגבלה, ערב חג השבועות, חג מתן תורה, תשפ"א, ה' בסיוון תשפ"א, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים למד ה' ולמד ו' במסכת יומה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.